שלום לכולם, בוקר טוב. אני אומר שאתם כאן, מקווה שהיה לכם בוקר נעים עד עכשיו ושימשיך כך בשעה הקרובה. אני אלירן ואני, כמו שאתם מבין, איפשהו אחראי או קשור למקום. לפני כמה שנים עלה לי רעיון, או הרבה שנים כבר לפני שהמקום הוקם, נייצר איזה מרחב שבו אנשים יכולים טיפה טיפונת להתקרב חזרה הביתה ללב, הביתה לגוף, הביתה לטבע, לעולם, לשמש, למים הזורמים, לאוכל הטבעי, המקורי, הפשוט, שיכול לתת לנו את האנרגיה הנדרשת למימוש חיים, חלומות, כיף, אהבה, שמחה, מבלי להגביל אותנו, מבלי לגרום לנו חולי, מבלי לגרום לנו לכאב, אלא פשוט לאפשר זרימה טובה עם החיים ועם הרצונות והחלומות שלנו. אז אני מקווה שאתם, גם אלו שיגיעו רק ביום ראשון, ואלו שכבר נמצאים פה כמה ימים או שבועות, מרגישים את הקרבה הזאת לעצמם יותר, את האפשרות לקחת רגע נשימה ולהרגיש האם חייבים לסיים את כל מה שבצלחת, האם אפשר להסתפק בקצת פחות, האם אפשר במקום לאכול יותר, פשוט לנשום יותר, להתבונן על איזה פרח שביום-יום אנחנו רק חולפים ואומרים, וואי, זה כיף שיש פרחים בעולם, אבל לא עוצרים לרגע לנשום, לחוות, להריח, להרגיש. אנחנו כולנו יודעים שהשמש זורחת כל בוקר, כמה פעמים אנחנו קמים כדי לברך אותה לשלום, כדי לבוא איתה במגע, כדי לחוש אותה, כדי לתת לה בחזרה פידבק של אהבה, של קבלה, של רצון להיות בקשר עם השמש, שאחראית פה היא האלוהות המוכחת, הנוכחת בעולם שלנו, שאפשר לחוש אותה, לפגוש אותה, לגעת בה, לקלוט ממנה מסרים ולהעביר לה מסרים בחזרה. וכך כל רגע ורגע ביום הם הזדמנויות לחזור חזרה הביתה, בבית הבריאות על שמו כן, כך ניתן לו השם כמרחב שמאפשר לאנשים לחזור חזרה לעצמם, לבית שבתוכם, ללב שבהם, לנשמה, לרוח, למקור הפנימי, ששם התשובות העמוקות ביותר לגבי החיים שלנו נמצאות, כמו בשביל מה באתי לעולם, מה היעדים שלי בחיים, מה אני רוצה להשיג כאן, בשביל מה שווה להתאמץ כל בוקר ולהתעורר ועוד יום ועוד יום, עם תזונה טובה יותר או פחות, עם יותר תנועה, פחות תנועה, לצפות בטלוויזיה במשך שעות, להילחם על מקום עבודה, להתפרנס, לסגור את החודש, בשביל מה כל הדבר הזה, אם אין משמעות, אם אין ייעוד, אם אין חלומות, אם אין תחושה של שייכות לכדור הזה. אני תמיד אומר שאני במרכאות מטיף לבריאות, או מעודד, במילה שאני יותר מחבב לבריאות, לא מתוך אכפתיות, שזה לא רק, שאין אכפתיות, אבל לא מתוך אכפתיות לאנשים שיהיו יותר בריאים, אלא שאנשים יהיו יותר מחוברים. כי בעיניי בריאות היא כלי מהטובים ביותר למימוש חיבור של אדם לעצמו, לאדמה שבו, לשורשים שלו, לאלוהות שבו, לטבע שסביבו. כי כשאדם בריא, הלב פתוח וזורם ופועם ומזרים דם בצורה טובה יותר, זורמת יותר, פשוטה ונעימה יותר. וכשהלב פועם בצורה פשוטה ונעימה יותר, ואדם זורם לכל חלקי הגוף בצורה פשוטה ונעימה יותר, אז האדם יכול להתרכז רגע ולהתחבר עמוק יותר, ולגעת בדברים שכשיש חסימות, כאבים, חולאים, התשומת לב הולכת להישרדות, התשומת לב הולכת רק לעבור את היום הקרוב בשלום, רק להפחית במידה מסוימת את הכאב, רק שהיום הבטן לא תתנפח, שלא יהיו לי גזים, שאני לא אסבול כל כך הרבה, הלוואי שאני היום מרגיש קצת עם יותר אנרגיה ופחות עייף, עייפה או חולה או חולה. וכשאנחנו בהישרדות הזאת, אנחנו בעצם חיים במימד שמפספס את נפלאות הבריאה, את הבורא שבנו, כי אדם שחולה לא פוגש את הכוחות בריאה שלו, בעיקר פוגש את כוחות ההישרדות שלו, רק להתמודד עם חולי, עם כאב, עם הבחנה רפואית, סרטן או אחרת, רק להילחם במחלה, לנצח את המחלה, לנצח בדיאטה, לנצח בכל מיני מאבקים שאנחנו פועלים להתמודד איתם מתוך הישרדות, ולא מתוך מקום של התחברות. וכשאני בעצם מדבר על בית הבריאות, אני מדבר על מרחב שככה העיניים שלי הם ככה מתמלות באור כשאני מדבר עליו, כי אני מדבר על מרחב שהוא לא להפוך אנשים יותר בריאים. אז אם ההבחנה הרפואית יותר חיובית, זה לא מרגש אותי מעצם זה שהבן אדם בריא על הנייר. מה שמרגש אותי זה שזה אומר שלאדם הזה יש תנאים יותר אידיאליים כדי להתחבר לעצמו, לאדמת לב שלו, לבוסטן הפרטי שלו, ששם הוא יכול לטפח פירות, חלומות, עצי פרי, מתוקים, מזינים לחיים שלו ולחיים של אחרים. ככל שאנחנו בריאים יותר מבפנים, ככל שהגוף שלנו בריא יותר, יש לנו יותר יכולת פשוט להגשים כל חלום, כל מטרה, כל רצון להתפתח אפשרי הרבה יותר כשאנחנו בבריאות, בעוצמה, באיזון, מאשר כשאנחנו בחולי. ומבחינתי, האידיאל המכריע בחיים שלשמחתי הרבה, בגיל צעיר, מכוכב אחר, או אני אולי אהיה איתכם הכי כנה, אני קיבלתי את המידע הזה מתוך האדמה, מתוך הגידול של צמחים, מתוך השמש, שיצרתי את הקשר, השמש הפכה להיות אהובתי. הייתי כל יום פוגש אותה, בבוקר בזריחה וכל יום בשקיעה. היום אני לא אפגוש אותה תמיד פעמיים, אבל לפחות פעם אחת אני אקדש את המפגש בינינו, ואולי אף פעמיים בחלק מהימים, כי הקשר הזה מזין אותי. הוא מזין אותי באנרגיה שאף אדם, אף בת אדם, בן אדם, משפחה, קרובים, לא יכולים להזין אותי בכזה תואר, בכזאת אנרגיית חיים שמתפוצצת מהשמש לכל הכיוונים, לכל האנושות, לכל מקורות החיים, בעלי החיים והטבע, והמגע עם האדמה, והקרבה לבעלי חיים, והקרבה לעצמי, נתנו לי את אחת התובנות הכי מכריעות בחיי, וזה שהעונג הגדול מכולם, או המקום הבריא ביותר, שאני, כשאני רואה אנשים בריאים או חולים, אני מיד מזהה את האיכות הזאת, אדם בריא הוא לא זה שהסוכר שלו מאוזן, אדם בריא זה אדם שנותן מהבריאות שלו לאחרים. אדם בריא זה אדם שמה שאני רואה בו זה מספיק בריאות כדי לחלוק אותה הלאה, כדי להעביר אותה הלאה. הרי מה זה בן אדם עשיר? בן אדם עם מאות מיליונים בחשבון בנק ששוכבים שם ולא עושים איתם כלום, האם הוא עשיר או אני? אדם יכול להיות עשיר בבנק, אבל אני בסגנון חיים, באופי חיים שלו, אם הוא רק חוסך ושומר ולא משתמש בכסף. מתי אדם מרגיש עשיר כקורח או עשיר בטירוף? כשהוא חולק את האושר שלו עם אחרים. אז הוא בעצם מביא לידי ביטוי את האנרגיה החומרית, הכספית, עבור אחרים, ואז הוא מרגיש גם כמה שפע יש לו שיכול לתת ערך לאנשים אחרים. כי שפע הוא אנרגיה שיש לה ערך. הרי לא משנה כמה יש לנו חומר או דברים אחרים, אם הם לא באים לידי ביטוי באופי שמביא ערך לנו או לאנשים אחרים, זה כאילו הדבר הזה לא באמת משמעותי או קיים. ואותו דבר בריאות, אם יש לנו המון בריאות, מה שקורה מטבעם של דברים זה שאנחנו רק רוצים לחלוק אותה. מה שלומך הבוקר? אני מרגיש מדהים, אני מרגיש מצוין, טוב לי, התחלתי את היום עם שחייה, עם ריצה, עם רכיבה, פגשתי את הטבע, פגשתי את הצבעים רצים בטבע, ראיתי את השמש זורחת, נכנסתי למקור מים טבעי, אני מרגיש מדהים. מה אכלת היום בבוקר? לא אכלתי כלום, קיבלתי כזאת אנרגיה מהריצה, ומהטבע שאני בכלל לא חושב עדיין על אוכל. אולי עוד כמה שעות התעורר איזשהו רעב ראשוני או צורך אנרגטי במזון. וכשאנחנו משדרים את הבריאות הזאת לאנשים אחרים, כשאנשים רואים אותנו, עוד לפני שהם שואלים מה שלומנו והם רואים אותנו במיטבנו, הפצנו השראה. אנחנו כמו השמש שהם לא ראו בזריחה והם פוגשים אותנו או אותה דרכנו במהלך היום, בשעות מאוחרות יותר. וכשאדם מרגיש טוב, הוא פשוט כמו אור שהולך לכל מקום בעולם, מפיץ מאורו לאנשים שהוא פוגש. עם האור הזה הוא יוצר תעסוקה, פרנסה, דברים שמביאים ערך, או לפחות לא פוגעים בטבע ובאנשים אחרים. ותחשבו איך העולם הזה היה נראה אם כולנו היינו בריאים, ופחות נזקקים לאנרגיה, לתמיכה, לתשומת לב, שידאגו לנו, שיעשו לנו, שיביאו לנו, ואם היינו בפוזיציה של בריאות, שיש לנו מה לחלוק עם אנשים אחרים, כל הזמן לתת ולתת ולתת מעצמנו, איזה סטטוס מדהים זה לחיות ממנו את החיים, ממקום של נתינה, לא מתוך העובדה שזה כתוב בתורה, לא מתוך זה שקראנו ספר שהיה כתוב בו, תיתנו לאחרים, תהיו מאושרים, אלא כי יש לנו, וזה הדבר הכי טבעי בעולם, שכשיש לך כל כך הרבה שפע לחלוק אותו, אם יש לנו עכשיו 100 קילו מנגו בשף, מה יש לנו לעשות איתו? רק לחלוק עם אנשים, כי הכל יירקב, כמה בן אדם יכול לאכול מנגו, או כל דבר אחר. אותו דבר כסף, אותו דבר בריאות, כשיש לנו בשפע, באופן טבעי אנחנו רוצים לחלוק אותו כדי להרגיש את השפע. כי אם יש לך טון מנגו, בשביל לחוות את הערך של הטון מנגו, אתה צריך לחלוק אותו. ואם יש לך מיליוני דולרים שאין לך מה לעשות איתם, כי קנית כבר מספיק נכסים לילדים ולנכדים, ויש לך אוכל שאתה גם לא יכול לאכול לעשרה אנשים. לא משנה כמה בן אדם עשיר, הוא יכול לאכול לקיבה אחת ולמאי אחד, ולא משנה כמה אדם עשיר, הוא יכול לישון במיטה אחת, הוא יכול לנסוע ברכב אחד, לפחות בו זמנית באותה נקודת זמן, אבל כשהוא נותן לאלפי אנשים את המשאב הזה שנקרא כסף, כדי להפוך אותם לבריאים, מאושרים או כל דבר חיובי אחר, אז הוא הופך להיות עשיר ככורח, עשיר בצורה שהיא נכוות ומורגשת בכל רגע ובכל שנייה של החיים שלו, כי הוא משתמש בכסף לצורך יצירת משמעות עבור אנשים אחרים. אז השאלה הראשונה שלי עבורכם במפגש הזה, כדי רגע לפתוח לנו את המחשבה ואת את הלב לקראת המפגש שלפנינו, זה אם אתם באמת רוצים להיות בריאים. כלומר, אם הייתי שואל אתכם אם אתם רוצים להיות עשירים, רוב האנשים או רוב הילדים אומרים, בטח, מה, איזו מין שאלה? כולם רוצים להיות עשירים, כמה שיותר, יותר טוב, כמה אתם רוצים שיהיה לכם? מיליון, שניים, עשרה או מיליארד? ברור שמיליארד, איזו שאלה, ואם אפשר גם שניים. כולם רוצים להיות עשירים. מי שכבר נהיה עשיר, עשוי לחשוב קצת אחרת, כי יש גם הרבה חסרונות באושר ובשפע כזה אינסופי של אנרגיה, שאנשים לא תמיד יודעים איך להשתמש בה, וכמו כל אנרגיה בחיים, אם לא יודעים להשתמש בה, היא יכולה לבוא באוכרנו ולפגוע בנו. האנרגיה הכי מפורסמת בטבע, בחיים של רובנו, זה אוכל. יש כל כך הרבה אנרגיה של מזון שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אז אנחנו אוכלים פשוט הרבה יותר ממה שהגוף צריך, וזה רק מזיק. אפשר להגיד שבעולם המודרני אוכל מזיק יותר מתורם לבריאות, גורם למחלות יותר ממעודד בריאות, מעייף ולוקח יותר אנרגיה מאשר נותן לאנשים. אז אם הייתי שואל אתכם על אותו, ככה, על אותה משבצת, האם אתם רוצים להיות בריאים? אני לא בטוח שהתשובה היא כן, אם תקדישו לזה רגע כמה דקות של מחשבה. כי באינסטינקט כולנו רוצים להיות בריאים, כולנו רוצים להיות נטולי כאב, כולנו רוצים להיות במשקל אידיאלי, כולנו רוצים להיות אנרגטיים, חיוניים, שמחים וחזקים, ועם מסת שריר גבוהה. אבל כמה מאיתנו מוכנים להשקיע כדי להיות בריאים? כי בשביל להיות דבר מסוים, אדם צריך ליצור את הדבר הזה. כי אנחנו כן בוראים מציאות משל עצמנו. וכל מציאות, אם זה עושר עקב עסקים או פיתוחים, ואם זה מערכות יחסים, ואם זה יצירות אומנות, ואם זה שדות חקלאים, אני בתור אדם שהרבה שנים עסק בחקלאות ונטע ושתל וזרע, יודע שאני יכול לחלום בלילות על שדות ירוקים ובוסתנים עם עצים, אם אני לא אחפור בור, לא אכניס מערכת השקיה, לא אחבר את החלקים הרלוונטיים, לא אתן לעץ הזה את המזון, לא אגזום אותו, אטפח אותו, אבדוק איתו שהוא מספיק מעוברר, מדי פעם מנקה אותו ממחלות, ממזיקים, מעלים שכבר סיימו את תפקידם, הצמח לא יתפתח, אבל אני יכול לדמיין בראש שאני הכי רוצה להיות חקלאי או מגדל צמחים. אבל כדי להיות מגדל צמחים אני צריך לגדל אותם, אני צריך להיות מוכן להשקיע את האנרגיה הנדרשת בכך. אדם שרוצה זוגיות, מערכת יחסים בריאה, צריך להיות מוכן להשקיע את האנרגיה כדי לגדל מערכת יחסים בריאה, שזה אומר ללמוד הקשבה וללמוד סבלנות ולקבל את האחר ואת הצרכים של האחר או האחרת, ולהבין שאנשים הם שונים ואחד רוצה לאכול ככה ואחד אחרת, או לישון בשעה כזאת או אחרת, או לעשות דברים כאלו ואחרים. אותו דבר לגבי הבריאות שלנו. האם אנחנו מוכנים לא רק להצעיר שאנחנו רוצים להיות בריאים, אלא גם מוכנים להסכים להשקיע את מה שהבריאות נדרשת או צורכת או מבקשת מאיתנו כדי להיות הבריאים ביותר שאנחנו יכולים. כי בשביל להיות האנשים הכי בריאים, בית הבריאות לא מספיק לאף אדם דרך אגב. בית הבריאות הוא גשר, הוא שלב בדרך להחזיר בחזרה את המודעות הביתה. אל הלב, אל הגוף, אל הטבע, ומתוך הבית הזה לקוות שאנחנו כשנעזוב את בית הבריאות, הבית הזה לא יעזוב אותנו כי הוא אנחנו, הוא בתוכנו. אם אדם עוזב את בית הבריאות ושומר על הבית הפנימי, הוא יסגשג, הוא יצליח, הוא יקבל חוברות מתכונים, הוא ילמד מתכונים חדשים, הוא יקום כל בוקר או מדי או לעתים קרובות בזריחה, ולעתים קרובות ימשיך ויתרגם את הפעילות הגופנית שהוא חווה כאן לפעילות גופנית שמתאימה לו בשגרת היום יום. הרי יש לנו פה כבר קרוב לאלף אנשים שבאו, נכנסו ויצאו, עם הרבה מהם אנחנו בקשר, עם חלק יותר, עם חלק פחות. יש אנשים שלקחו את בית הבריאות כחוויה משנת חיים, לא במובן של באנו, ניקינו את כל הרעלים, איזה יופי, אנחנו בריאים ומאושרים. באנו, הרגשנו טוב, הבנו, יותר חשוב משהרגשנו, מה נדרש לנו כדי לטפח בריאות לאורך שנים, חזרו הביתה, והיום כשאנחנו מדברים איתם עם אנשים אחרים לגמרי, שלקחו את בית הבריאות והפכו אותו לבית שלהם בכל מקום שהם נמצאים. וזה האיחול הכי גדול שלי גם עבורכם. זה לא משנה מה תחוו פה. תסמיני גמילה, מהתמכרויות, מקפה, מאישון, מג'אנק פוד, ממלח, מסוכר, מכל דבר שלא יהיה. ודרך אגב, ההתמכרות הכי קטלנית, מאוכל מסכך או מערפל רגשות, שהרבה אנשים מכורים לאוכל כמדכא רגש, כמערפל רגש, כמו סם לכל דבר ועניין. ופתאום כשאין אוכל אחרי שש בערב, בן אדם הולך לישון עם רגשות. בן אדם עובר עיבוד רגשי לפני שהוא נרדם, בתקווה שהוא לא פותח טלפונים, מחשבים ומתנתק לעולמות אחרים, אבל כשאנחנו מפסיקים לסמם את עצמנו, פתאום עולמות של רגש, עולמות של תוכן, עולמות של מודעות נפתחים, ולהרבה מאיתנו זה קצת מאיים. אבל אם אנחנו בוחרים לחוות בצורה כזאת את החיים, ומוכנים להתמודד עם מה שזה יביא איתו, אז יש לנו סיכון אמיתי לבריאות, ארוכת ימים, ארוכת שנים, שזאת ההצלחה הכי גדולה שלנו כבית הבריאות, ולדעתי זאת גם ההצלחה הכי גדולה של כל אדם שנמצא פה בחדר. זה להפוך את בית הבריאות לבית שלו בחיים, ולא לבית הבריאות כמקום שמתנקים בו אחת לשנה, או בתי בריאות אחרים בעולם שאנשים מתארחים בהם אחת לשנה, אלא לבוא לפה בשביל לחגוג את הבריאות, בשביל להתחזק עוד קצת, בשביל להיזכר עוד קצת, בשביל להטמיע עוד קצת, אבל לא בשביל הניקיון הפעם בשנה הזה, או הפעם בחצי שנה, אלא בשביל לבוא לפה על מנת קצת יותר לפתוח עוד ערוצים פנימה, כדי להיזכר כמה נפלא זה מרגיש להיות לגמרי בחיבור לגוף, לגמרי בהקשבה, לבריאות, לבריאה שבתוכנו, ולקחת את ההשראה הזאת להמשך החיים, כי ההשראה הזאת היא החומר תזונה הכי חשוב לכולנו. ההשראה שתלך איתנו כל רגע בהמשך הדרך והחיים, כדי לשמור אותנו בבית הבריא שלנו, על מנת שנהפוך להיות אנשים שיש להם יותר מה לתת מאשר כל הזמן להיות בנזקקות ונצרכים ונדרשים לאנרגיה מאחרים, עד כדי כך שאנחנו אולי מכירים את זה מהחיים האישיים שלנו, אבל כשאנחנו חולים וחלשים ולא מאוזנים, אנחנו הרבה פעמים באנרגיה של האשמות ושל הטלת אחריות על אחרים, והמטפל לא מספיק טוב, והמטפל לא מביא בבדיקות, והמטפלת לא נתנה לי תרופות או צמחים מתאימים, והרופא לא באמת אכפת לו ממני, והוא והאי והוא והאי, אבל איפה אנחנו? למה בכלל הגענו לסיטואציה שהרופא צריך לטפל בנו, שהמטפל צריך לתת לנו תרופות או צמחים? איך הגענו למקום הזה בכלל? לא כי כך נולדנו, אלא מתוך חוסר סינכרוניזציה שלנו בינינו לבין עצמנו, מתוך חוסר עקביות בהתנהגות הבריאה שלנו, בחיים שלנו, החיים שהם בשליטתנו ובאחריות שלנו. ועל כן, אם יש מילת מפתח נוספת שאני מקווה שבית הבריאות ייתן לכם להמשך החיים, זה את המילה אחריות. קחו אחריות על הבריאות שלכם. אל תחפשו את האחראי לבריאות אצלי, אל תחפשו את האחראי לבריאות אצל מטפל, מטפלת, רופא, רופא, כל אדם ואיש מקצוע בתחום. לכו למטפלים אם צריך, לכו לקבל חוות דעת, הכוונה, ידע, אבל קחו אחריות על ההתנהגות שלכם, כי רוב הבריאות היא בידיים וברגליים של כל אדם ואדם. אם אדם קם בבוקר והולך, הוא קובע את הבריאות שלו יותר מאשר כל רופא שייתן לו תרופה להורדת סוכר, לחץ דם, או תרופה כזאת או אחרת לבילול דם. הוא אדם שקם ועושה תנועה גופנית שעה ביום יותר אינטנסיבית, זה אדם שמשנה את הכימיה לחלוטין בגוף שלו, יותר מכל תוסף תזונה, ויטמין כזה או אחר, הוא אדם שבמו רגליו משנה את המציאות הכימית והבריאותית בגוף שלו. אדם שעובד על המחשבות שלו, מבטא את הרגשות שלו, משתמש בכלים שהם ברשותו ורק ברשותו כדי לשנות את כל מאזן החיים שלו, את כל מצב הרוח ומצב הבריאות שלו על ידי שליטה או עיבוד מתאים של הרגשות, של המחשבות, ולא לתת לעצמו להתפזר ולהיות, ולשקוע בתוך שליליות, תחושה של חוסר ביטחון, חוסר ערך עצמי, חוסר אמונה שאנחנו מסוגלים להשתנות ולהיות בחיים טובים יותר או לזכות בבריאות טובה יותר. אנחנו אחראים יותר מכל אדם אחר בעולם, וגם אחד הדברים שפה בחוויה של בית הבריאות מאוד משתלבים בחוויה, זה שאדם רואה שבאמצעים מאוד פשוטים, אמנם במסגרת, הוא יכול להרגיש הרבה הרבה יותר טוב. אין פה קוסמים, אין פה מישהו שעושה וודו או מרים את היד מעל הראש של האדם ואומר עכשיו תהיי בריאה, עכשיו אתם תרגישו טוב, עכשיו הסוכר ירד. אין פה את הקסמים שאני לא בהכרח מזלזל, יש אנשים עם אנרגיות שרק הקרבה אליהם יכולה לתת לאדם המון השראה וגם עידוד מאוד בריא. אבל הלימוד הכי חשוב, אתם יודעים, גם אם היה לי את הכוחות האלו, שאני יכול לשים יד על מישהו ולהגיד לו אתה בריא והוא יהיה יותר בריא, אני לא בטוח שהייתי להשתמש בהם אם הייתי רוצה לתת לאדם את הכלים הכי ארוכי טווח והכי חשובים לבריאותו בהמשך החיים, כי אני לא יכול כל יום להרים עליו את היד. הרי המורה הכי טוב בעולם זה מורה שנותן לאנשים את הכלים לקחת אחריות על החיים שלהם, ואת הכלים לממש בריאות על ידי ההתנהגות האישית והפרטית שלהם, ולא מישהו שמייצר תלות שאם אתם רוצים להיות בריאים, בואו לבית הבריאות כל חודש, כל חודשיים, כל חצי שנה, כל שנה, רק ככה תהיו בריאים. תתקשרו אליי, רק ככה תהיו בריאים. אם אתם תיקחו אחריות, ומה זה אומר לקחת אחריות? זה לקחת את מנגנון ההתחברות שלכם אל עצמכם, לטפח אותו, לגדל אותו, להשקוט אותו, להזין אותו יום יום, שעה שעה, מהזריחה עד השקיעה ועד השינה, לשבת לאכול במודעות, לצאת לעשות ספורט במודעות, להיות מודעים לנשימה, אם היא חלקית, אם היא מלאה, להיות מודעים לאיך אנחנו מדברים, כמה אנחנו מרחלים, כמה אנחנו אלימים, כמה אנחנו שליליים, כמה אנחנו יוצרים דרמות של אגרסיות ומשקעים שלא קשורות למציאות. הבן אדם שפגשנו בכלל לא עשה לנו שום דבר, אנחנו דוצים את עצמנו, מתכסחים, רבים, צועקים, מפתחים שליליות, כמה אנחנו במקום הזה וכמה אנחנו מודעים להתנהגות שלנו ולוקחים עליה את האחריות ומתקנים אותה ולומדים מטעויות ומכניסים את עצמנו לשגרת חיים שהמודעות היא הקודש קודשים שלנו. היא הדבר הכי יקר ערך, יותר מכל סכום כסף, יותר מכל ויטמין, יותר מכל דבר אחר. מודעות, רגישות, הקשבה. אדם שיוצא מבית הבריאות או בכלל קם בבוקר ומודע לנשימה, ליציבה. האם מישהו פה עכשיו מודע לישיבה שלו? אתם שמים לב חלקכם יושבים קצת מחופפים, קצת בכל מיני תנוחות. א', שיחיבו לכם בגב, וחבל, כי זה יחאים בסופו של דבר, אחרי שיושבים עם גב מחופף פרק זמן ממושך. דבר שני, זאת אנרגיה, לא זורמת. כשהגב שלנו מחופף, זה מייצר איזשהו קצר, קיוט. אדם שרוצה להקשיב במפגש הזה, לא שאני שוב, מתים ביקורת, אני רק משקף למודעות שלכם את עצמכם, שבו בגב זקוף, בתנוחה שמעודדת ערנות, מעודדת הקשבה. שימו לב אם אתם אוכלים את האוכל מול מסכים, מול טלפון, כי משעמם לכם להיות עם עצמכם. כי להקשיב לעצמכם זה שיא השעמום, זה עונש. אתם יודעים שיש אנשים הרי שלהגיד להם לאכול בשתיקה, זה ממש כמו להכניס אותם לאיזה בית כלא, או ממש להעניש אותם. כי זה אומר שהם צריכים במשך חצי שעה להקשיב ללב, ולהקשיב לכל מיני רעיונות והשראות וחלקים שצפים מהמודעות, בזמן האכילה, כל מיני רגשות שקשורים לאכילה. ולרוב האנשים הרבה יותר קל לאכול מול מסך, מול טלפון, מול ספר, עם אנשים אחרים שאפשר לדבר ולהשיח איתם את הדעת, מאשר לשבת עם עצמם. וככל שאדם יותר רחוק מעצמו, פחות מקשיב לעצמו, פחות נוכח בהתחברות הגוף שלו, אז אין לו הרבה סיכוי לא להתמיד באכילה בריאה, לא להתמיד בשגרה בריאה, בחיים בריאים, כי הניתוק הזה, המחיר שלו, הוא חיים שבעצם הם בקצר אמיתי מול הבריאות ומול המימוש ומול ההתפתחות האישית שלנו, כי אנחנו בניתוק שאומנם באיזשהו מקום פסיכולוגי עמוק מגן עלינו, או הגן עלינו בעבר, או אמור להגן עלינו מפני התמודדות מכאיבה או לא נוחה. אבל בטווח הארוך הניתוק הזה והחוסר נוכחות הזאת משפיעים עלינו מאוד מאוד לרעה. וכן, לפני שנמשיך את המפגש, צריך לעשות רגע דקה של הפסקה, לתת לכם רגע אחד לאבד את מה שאמרתי עד עכשיו, ולראות איפה זה פוגש ומרגיש לכם בתוך עצמכם, ממש שתי דקות של שתיקה, תעצמו עיניים, תחשבו על השאלה ששאלתי קודם, האם אתם רוצים להיות בריאים? לא רק על הנייר, אלא האם אתם רוצים להיות בריאים ומוכנים גם להשקיע את מה שהבריאות, ואתם יודעים מה הבריאות דורשת מכם כדי להרגיש אותה. ותבדקו עם עצמכם איפה המילים והרגשות פוגשים אתכם אל מול השאלה הזו. אפשר לפקוח עיניים אם עצמתם, או להישאר עם עיניים עצומות אם זה מה שמרגיש לכם. אני רוצה לבקש מכם שאולי תעשו גם שיעורי בית ותיקחו את התשובות שעלו בכם, או את כל מחשבה שעלתה בכם, ולאחר המפגש הזה תרשמו לעצמכם, כי להרבה אנשים כשנשאלת השאלה הזאת, כשמעמיקים בה ליותר מכמה דקות, עולות התנגדויות. וזה תמיד מופלא, מעניין, מרתק, לפגוש התנגדויות של אדם לבריאות. כי מאיכן ההתנגדויות האלה מגיעות? הן מגיעות מתוך רצון להישאר באזור הנוחות, שזה איזשהו יצר מאוד פרימיטיבי והישרדותי של המוח. אני לפעמים שואל את עצמי, אני זוכר לאורך השנים, כשאני שואל את עצמי, רגע, אתה כל הזמן מדבר על בריאות, אתה באמת רוצה להיות בריא? ואז אני כמובן אומר, בטח, בטח שאני רוצה להיות בריא, אני רוצה להרגיש מדהים ומצוין. אבל אז עוברות כמה שניות, ופתאום אני פוגש שהתשובה שלי לא הייתה הכי אותנטי והכי אמיתי. כי אז אני רגע אומר, רגע, אבל מה עם הממתקים, ומה עם, עם כל מיני סדרות בטלוויזיה שאתה רוצה לראות מדי פעם, ומה עם כל מיני דברים אחרים שאתה רוצה לעשות, שאתה יודע שהם לא בריאים, אתה יודע שהם מטפחים אפילו חולי במידה מסוימת, ואז אני פוגש את החלקים שבי שהם לא באמת שלמים עם האמירה הזאת, כן, בטח, אני רוצה להיות בריא. את החלקים שעוד לא מסונכרנים, הם עוד לא עברו את ההתגבשות עם הרצון הרוחני שלי, או אולי המנטלי שלי, לרצות להיות בריא, יש בי חלקים שעוד לא 100% פתורים, או מעובדים, או משוחררים, כדי להסכים לתת מקסימום בשביל הבריאות שלי. ואצל הרבה אנשים שהם אומרים, אני רוצה להיות מאוד בריא, אז אתה תנהל איתם אחר כך שיחה אישית, ואתה תשאל, אוקיי, אז אתה מוכן לוותר על האוכל, המאכלים, המזיקים? אז תשאיר לי רק את זה ואת זה, או אני מוכן לוותר, אבל לא לחלוטין. וזה גם לא משנה מה הם אומרים לי, מה שקובע זאת המציאות. הם חוזרים הביתה, הם אומרים, אני בשביל הבריאות מוכן לעשות הכל, אבל אז הם מוצאים את עצמם, אוכלים אוכל שהוא לא לגמרי מחובר לבריאות, או צופים יותר מדי שעות בטלוויזיה, או קמים מאוחר בבוקר, כי נכון, פעילות גופנית נורא חשובה לבריאות, אבל הרבה יותר כיף להישאר במיטה בבוקר, הרבה יותר חם, הרבה יותר נעים, ככה מחבק ונינוח, ואז אנחנו בעצם מתחילים לפגוש בחיים את התסכול שנובע מהצד שרוצה לעשות הכל, ומצעיר שהוא גם מוכן לעשות הכל למען הבריאות, אבל השעון מצלצל ובמקום להתעורר אנחנו מכבים גם את השעון וגם את אש הבריאות, את האש של היצירת בריאות בחיים שלנו, והתסכול הוא מעמיק והחוסר ביטחון מתגבר. ועל כן אני רוצה לעורר בכם שאלה נוספת במפגש הזה. ואני גם רוצה לבקש מכם, לפני שאני אשאל את השאלה, לא אמרתי את זה מלכתחילה, אבל תנסו לראות גם כמה אתם יושבים במפגש עד עכשיו ודיברתי לא מעט, כמה אתם פתוחי ראש להקשיב מנקודת מבט חדשה, כמה הלב שלכם פתוח להרגיש. יכול להיות שאני אומר דברים שהם לא דברי חוכמה, שהם לא דברי קודש קודשים, שהם לא דברי ידע שמשכיל אתכם או תורם לכם יתר על המידה, אבל תנסו אם אתם כבר כאן. כמובן אתם לא חייבים להיות כאן או להישאר כאן בחדר בזמן הזה, אבל אם אתם כבר כאן, נסו לפתוח את הראש, את הלב, לתת לדברים חדשים להיכנס. אחר כך תחליטו אם אתם רוצים לשמור, לטפח, או אתם יודעים, להוריד אותם לשירותים או לזרוק או לשכוח מהם אחרי כמה דקות, ולגמרי לבחירתכם, אין פה שום אילוץ ושום כפייה, אבל אם אתם כבר כאן, תנו לזה את ההזדמנות. אני רוצה לשאול עוד שאלה, שגם קשורה לאוכל, אבל גם קשורה להרבה דברים אחרים בבריאות של כולנו. והיא השאלה של מה המזון מסמל עבורכם. מה האנרגיה שכשאתם חושבים על אוכל שאתם מחפשים? זאת אומרת, מה המהות האנרגטית של מזון עבור כל אחד ואחת מכם? אני יכול להגיד לכם שלכל אדם התשובה היא שונה. מניסיוני, לכל אדם יש תשובה ומשמעות אחרת שהמזון מספק לו או נותן לו בחיי היום-יום. יש אנשים שהמזון נותן משמעות של מילוי הזמן, כי הם משועממים ואין להם זמן, וגם הרבה אנשים אין להם הנאות בחיים, אין להם תענוגות, אין להם רגעים של עושר כזה מעשייה, מיצירה. רוב האנשים גם עובדים בעבודות שהם לא כל כך אוהבים, אז הם מחפשים דרך להמתיק את היום, את הרגעים במהלך היום, וזה גם ארוחות במהלך היום, איזה רגע של הפסקה, בריחה או התנתקות משגרה לא כל כך כיפית וטובה. מעטים מהאנשים שאוכלים אוכל כמהות של אנרגיה מזינה לטעים. זאת אומרת, כמה אנשים אתם מכירים שיושבים לאכול? אולי אתם כאלו, ואם כן, אני אשמח מאוד שתשתפו את כולנו בהשראה הזאת, כי זאת השראה נדירה, אבל אמיתית וחזקה. כמה אנשים יושבים לאכול מתוך עצימת עיניים, סוג של הודעה למזון שעומד להיכנס לגוף ולאזין כל תא בחומרי הגלם ההכרחיים לבנייתו, לתחזוקתו, להתחזקותו, לבנייה של כל תאי הגוף הבריאים במוח, במערכת העצבים, בתאי שריר שלנו, במעיים שלנו, בכל איבר תפקודי שבגוף, כדי לממש בריאות על הצד הטוב ביותר שלה. כי אוכל זאת אנרגיה. זאת אנרגיה שיכולה ליצור חיים, לבנות חיים, ליצור בריאות, לטפח בריאות, אבל זאת אנרגיה שבעולם המערבי, המודרני, פה במדינת ישראל, משמשת רבים ונפלאים מהאנשים היפים, המוכשרים, הנהדרים שהכרתי בחיי, לחולי, כי הם אוכלים יותר מדי, גם מאוכל הבריא. או שהם אוכלים אוכל שבמהות האנרגטית שלו, כל מהותו זה לעודד חולי. ואנשים מדהימים ונפלאים מכניסים את המזון הזה לגוף שלהם. איך זה יכול להיות? כי ההגדרה שלהם למזון היא לא הגדרה של בריאות, היא לא הגדרה של אנרגיה מזינה, מטפחת, משפרת, מחזקת, אלא אנרגיה של מילוי צרכים שהם צרכים נחותים, או צרכים שהם לא צרכים בריאותיים, אלא צרכים של מילוי כל מיני דברים שאנחנו עלולים להצטרך במהלך היום-יום והחיים, שאוכל לעולם לא יוכל למלא אותם, אבל הוא כן יכול לערפל אותם. הוא כן יכול לתת מענה נקודתי, זמני, קצר טווח של עונג רגעי, שממתיק לנו את היום, אבל לא באמת הופך את החיים למתוקים. לא באמת מכניס ויוצק משמעות. לא באמת יוצר חיים ששווה לקום בשבילם בבוקר. אנשים לפעמים אומרים את זה חצי בהומור, וואלה, אוכל בריא, זה טעם החיים, בשביל זה שווה לחיות. אני חושב שרובנו כבר מבינים, יודעים, או חווינו את הבדיחה הזאת בחיים ויודעים שזה לא באמת הטעם לחיים. לקום ולאכול שלוש ארוחות ביום, זה נחמד, זה נעים, זה מסביע, זה יכול להיות גם טעים מאוד ומגרה מאוד, אבל לא בשביל זה אדם קם בבוקר, בשביל לעבור עוד יום של אוכל, של הכנסה, של הוצאה. אנחנו קצת מחפשים יותר מזה, ואתם יודעים, האם אתם מסתפקים בשלוש ארוחות ביום וזה נותן לכם את הטעם וכל דבר מעבר לזה זה בונוס? אז אחלה, לא יודע איך עשיתם את זה, אבל אתם מאוד נדירים, או אתם לא יודעים אפילו אתם אנושיים, במובן של להיות אנושי, כי בן אדם אנושי, לפי איך שאני פגשתי עד היום אנשים, זה אנשים מורכבים, עם צרכים עמוקים, עם צרכים רגשיים, וכמה שאוכל יכול להיות טעים ומיוחד, הוא לא יכול למלא צורך במפגש חברתי, הוא לא יכול למלא צורך באינטימיות, הוא לא יכול למלא צורך של שיחה עם אדם קרוב או אדם, פשוט לראות רגע אנשים, מה שחווינו בקורונה, ופתאום, וואו, אנשים, וואו, פרצופים. פתאום אנחנו מבינים כמה נחסך מאיתנו דברים שהם קריטיים לאיזון שלנו, להיותנו אנושיים ובני אדם שחיים חיים הגיוניים ונורמטיביים. על כן, השאלה הזאת, איזה סוג אנרגיה אנחנו מחפשים באוכל, היא שאלה מאוד מהותית כדי לפתור הרבה מה... התעסקות שלנו והאובססיות שלנו והאכילה הלא בריאה שלנו. כי אם אתם תצליחו לכתוב לעצמכם או להגדיר לעצמכם בצורה מדויקת, שדרך אגב היא לא תקרה אחרי יום אחד, היא תקרה יום אחרי יום שאתם תפתחו את המחברת ותכתבו איזה סוג אנרגיה קיבלתי היום מאוכל שאכלתי. וביום למחרת אותו הדבר. ובוקר למחרת איזה סוג אנרגיה אני רוצה או רוצה לקבל מהמזון להמשך היום. ולראות שאתם באמת מצליחים לדייק את מה שאתם מחפשים ורוצים אל מה שבפועל אתם גם עושים, ולראות איך זה מרגיש לכם. כי כשאני מדבר על אוכל, אני חווה אוכל כמקור אנרגיה שנותן לי את השלוות בטן, את הצלילות המוחית, את החיוניות, את התחושת רצון, את הרעב לחיים, שאני לא אוכל יותר מדי, יש בי רעב טבעי יותר לעשות דברים אחרים בחיים שלי. ואני רוצה להשתמש במזון כדי לתת לגוף שלי בדיוק את המינימום, לא את המקסימום. בעולם של הבריאות, אחת הטעויות בעיניי, השליליות ביותר זה מקסימום ויטמינים, מקסימום חלבון, מקסימום אומגה 3, אנשים מחפשים מקסימום, מקסימום אוכל בריא. זו טעות. יותר מדי אוכל בריא, מאמיס לא פחות מאוכל שהוא לא בריא. גורם לעומס על הלב, על הדם, על הכליות, על הכבד, והוא מחליש אותנו. אין יתרון בלצרוך פי 100 יותר אומגה 3 ממה שהגוף צריך. אין גם שום יתרון ידוע, מדעי, לצריכת פי 6 יותר ברזל ביום ממה שהגוף צריך, או סידן, או אבץ, או מגנזיום. זה לא תורם לנו לצרוך פי 3 יותר חלבון רק ליתר ביטחון. גם אם זה חלבון מעדשים, מונבטות, מוצסות, הכי בריאות שבעולם. אני מחפש לקבל מהאוכל את המינימום של האנרגיה ההכרחית לתחזוקת הגוף, לחיוניות הגוף, כדי שכל האנרגיה החיונית, החיותית שבגוף שלי, תוכל להיות מושקעת ביצירת דברים אחרים, ביצירת חיים שהם יותר מהותיים, מאשר לבזבז את האנרגיה הזאת על עיכול ועל אוכל. הרי תחשבו על זה, לכל אדם כשהוא מתעורר יש כמות אנרגיה. ואם הוא אוכל 3 פעמים ביום, הוא לוקח המון מהאנרגיה הזאת לצורך עיכול. ואם הוא אוכל פעם ביום, הוא לוקח שליש מכמות האנרגיה לצורך העיכול. ושני שליש מכמות האנרגיה שנחסכת יכולה להיות מושקעת ביצירה, בכתיבה, בשירה, בתנועה, בריקוד, במה שאנשים אוהבים לעשות. ממקום הרבה יותר מדויק והרבה פחות בזבזני. כשאנחנו אוכלים הרבה, אנחנו לא מקבלים יותר אנרגיה, אנחנו הרבה פעמים מקבלים פחות אנרגיה. ועוד סיבות שהרבה פעמים אנשים מוצאים את עצמם אוכלים, שזה סיבות גם מאוד שליליות, זה סיבות כמו לדיכוי רגשות, חוסר יכולת של אדם להתמודד עם הרגש שלו, שזה משהו שהרבה מאיתנו לא התחנכנו מספיק טוב איך עושים. כי כשאנחנו פוגשים את הזריחה בשמש בשתיקה, אני בטוח שגם לחלקכם נורא קשה להתבונן בזריחה או ללכת שעה בשתיקה מוחלטת. כי ללכת ולשתוק, מה שזה בעצם אומר, וזאת הסיבה שיש את ההנחיה הזאת פה בבית הבריאות, זה לשתוק כדי לדבר עם עצמכם, כדי לנהל שיח עם הלב שלכם, כדי לנהל שיח עם הטבע שסביבכם, כדי לנהל שיחה ערה ביותר, אבל ביניכם לבין עצמכם ולא עם אנשים אחרים, שלא כי הם לא מעניינים, כי אין איזה זמן בהמשך היום, וצריך גם מדי פעם זמן כדי לדבר עם עצמנו. אנחנו מדייקים את האנרגיה למה שבאמת חשוב, וכשאנחנו אוכלים או מנהלים שיחה עם בן אדם במקום קצת להיות בשקט בזריחה, אנחנו מאבדים את ההזדמנות לדבר ולפגוש את עצמנו, לאבד עם עצמנו רגשות, לאבד עם עצמנו את המטרות לאותו יום חדש שזה אתה התחיל, להגדיר בינינו לבין עצמנו את היעד, את היעדים שלנו להמשך היום, כדי לוודא שאנחנו בכלל מנווטים לאיזשהו כיוון מסוים, ולא רק מה שנקרא קמים בבוקר, חיים, מה שיהיה יהיה, בלי שום הכוונה, בלי שום הבנה לאן אנחנו בכלל רוצים להגיע. והסיבה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים רגילים לאכול בלילה, אלו השעות היותר שנוטות לפורענות אצל רוב האנשים, שהם אוכלים בשעות מאוחרות ויותר אוכל ופחות בריא, זה כי בלילה אנחנו באמת נכנסים למימד היותר רגשי של היום. לפני השינה, אדם עובר איזה תהליך של עליית המודעות או הצפה של כל מיני דברים שהוא עבר במהלך היום, והרבה אנשים לא כל כך אולי מחוברים לחיים, לא כל כך אוהבים את החיים, לא כל כך אוהבים את עצמם, או רוצים להיות קרובים לעצמם. הם יעדיפו להיות קרובים לכל אדם חוץ מלעצמם. תבדקו את זה על עצמכם. כמה שעות ביום אתם עם אחרים, בתקשורת, מתפרנסים, עוד שיחה, עוד מחירה, עוד טלוויזיה, עוד פייסבוק, מה קורה אצל החברים, כאילו שזה באמת משנה את העולם הפנימי והחיים שלכם, וכמה זמן יש לכם רגע לפייסבוק של עצמכם, רגע להסתכל במראה בעיניים, מי אני? מה אני? מה קורה בחיים שלי? מה איתי? לא פעם בשנה ביום כיפור, לא פעם בשנה בבית הבריאות, אלא כל יום. אלה בעיניי החיים. זה כמו שצמח כל יום צריך רגע לראות מה קורה איתו, הוא בסדר, יש לו מים, יש לו אוכל, לוודא שהכל בסדר. גם אנחנו בכזאת דינמיקה של חיים, שכל כך הרבה דברים מתרחשים בהם, שהמינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לבדוק רגע שאנחנו א' בכיוון הנכון, ב' חיים את החיים שהם קרובים, לא מושלמים, אבל קרובים למה שהיינו רוצים שהם יהיו. לבדוק בסוף היום, רגע, ראיתי היום זריחה? לא. ראיתי היום שקיעה? לא. הייתי היום במעיין? לא. רצתי היום? לא. שחיתי, רחבתי, רקדתי, שמחתי, צחקתי? לא, לא, לא. למה לא? מה עשיתי כל היום שיותר חשוב מכל הדברים האלו? מה יותר חשוב מלקחת אפילו חצי שעה ביום בשביל אחד מהדברים האלו? לבדוק עם עצמי כל יום אם החיים שלי משקפים את מי שאני רוצה להיות בעולם הזה. ואם התשובה היא לא, זה נותן לי זמן לאבד רגשית ומנטלית איך אני הולך לשנות את זה ביום הבא. אבל אני חייב להיות באיזושהי רמה של הסכמה ומודעות להתקרב לעצמי, לבחון עם עצמי, ובאמת להיות מוכן גם לשנות את הדברים. הבעיה שקשורה לאוכל ורגשות ושינויים, זה שאתם אולי תזדהו עם הדברים שאני אומר, אולי לא, אבל זה נכון להרבה מאוד אנשים שפגשתי, זה האכילה המאוחרת בלילה, בדיוק ברגעים שבן אדם אמור לעשות חשבון נפש קטן, לא 10 שעות, סשן שמזיעים בו וצורכים בו ו... סשן קטן, מי אני, איפה אני ביחס לחיים שלי, איך היום שלי עבר, מה התוכנית שלי ליום הבא שהיא קרובה לחלומות שלי, או מקדמת אותי, גם אם זה בעוד 20 שנה, להשיג את החלומות שאני רוצה להשיג בעוד 20 שנה, אם אני רוצה להיות יותר בריא, מה התוכנית שלי למחר בבוקר, לקום בזריחה? לא שעון מעורר אחד, לשים 10 שעונים מעוררים. אני ככה, אני יכול לספר לכם באופן אישי, יכול לפעמים, כשזה מאוד חשוב לי, או בתקופות עבר, לשים 3 שעונים מעוררים, בשביל לוודא שלא משנה מה, אני אקום, וכמובן רחוק מהמיטה, אחד קרוב, אחד רחוק, ואז אני חייב לקום, וברגע שאני קם, זהו, אני מברך על זה כל שנייה ביום. מעולם לא התעוררתי ב3 לפנות בוקר, או ב4 לפנות בוקר, והצטערתי על זה, מעולם. גם הייתי עייף יחסית באותו יום, אף פעם לא הצטערתי על זה. זה תמיד נתן לי שעות
שהיה בהן ערך עצום, עשייה פרודקטיבית בטירוף, סיכוי והזדמנות להתחברות לא לוואטסאפ ולמיילים שלא מגיעים בלילה, אלא לשמש, לטבע, לאוויר, לכוכבים, לכל דבר שמזין אותי באנרגיה שאותה אני רוצה בחיים שלי. ואם זה מספיק חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו צריכים להיות מספיק החלטיים ומספיק מעשיים כדי להביא את זה לידי ביטוי, אבל זה לא יקרה אם לא נעצור מדי פעם, להסתכל רגע בעיניים של עצמנו ולבחון בינינו לבין עצמנו, האם אנחנו באמת רוצים להיות בריאים, והאם אנחנו באמת מוכנים להשקיע את מה שנדרש כדי להיות בריאים ומאושרים, שזה אומר אולי שלושה שעונים מעוררים, וזה אומר גם לא לאכול מאוחר מדי בלילה, כי הארוחה הלילית הזאת היא סוג של מטרפדת את כל הדברים. כי אם אכלתי ב-11 בלילה, נקום מוקדם בבוקר, זאת משימה מאוד מאוד קשה. הבטן נפוחה, כבדה, לא טוב, האוכל לא יתקל כמו שצריך. השינה הייתה גרועה, לא משנה אם ישנו 4 או 7 שעות. ישנו רע מאוד, 50-60% מהאיכות שינה ירדה ונפגעה, כי במקום להתעסק בהתאוששות, בניקיון המוח מרעלים שנוצרים בו כל יום מעצם החשיבה והחיים עצמם, התאוששות כמו שצריך למערכת העיכול, קצת לנוח, קצת לחדש תאים, קצת מנוחה לשרירים, לא, כל המערכת עסוקה בעיכול, והעיכול הזה פוגע בשינה, פוגע באיך שאנחנו מתעוררים, אבל לא פחות חמור מזה, הוא גם פוגע בעיבוד הרגשי שלנו בזמן השינה. אני לא יודע אם אתם חווים את זה כאן בבית הבריאות, אבל אני יכול להגיד על עצמי שאני חווה את זה כל חיי, בצורה דייקנית להפליא. אם אני אוכל מוקדם מאוד ביום, כל הערב לילה והחלומות שלי הם שונים לגמרי מאם אני אוכל מאוחר ביום. המודעות שלי אחרת לגמרי במהלך הערב והלילה, כשאני לא אוכל הרבה שעות לפני השינה, לעומת שאני כן אוכל. לא הרבה אנשים עשו את הבדיקה הזאת, אז אולי הדברים שאני אומר גם נשמעים מוזרים או לא מתחברים לשום כיוון. אבל תנסו, אולי כמו שפה בבית הבריאות אתם אוכלים יותר מוקדם, תראו איך אתם חווים את הערב, תראו איך אתם חווים את הלילה, כמה רגש עולה בכם, כמה מודעות לדברים שהם שונים מדברים בחיי היום-יום שלכם עולה בכם. וזה לא ייחודי רק לבית הבריאות, גם אם בבית אתם תאכלו מספיק שעות מוקדם יותר, אתם תראו שמשהו ברגש שלכם בא יותר לידי ביטוי, עובר יותר הצפה במודעות שלכם, ויכול לעבור תהליכים שמאפשרים לכם לעבוד עם הרגש הזה, ולא להדחיק אותו. אוכל, לצערנו הרב, הפך להיות הסם הכי זול, הכי זמין והכי שימושי לדיכוי רגשות, להרפול רגשות. הרבה אנשים כשעצוב להם או שמח להם, מערבבים את זה עם אוכל. הרבה אנשים שבודדים בלילה, או אין להם ממש בשביל מה לקום בבוקר, או אין להם ממש משמעות ללכת לישון מוקדם, כי מחר צפוי להם יום מדהים ומיוחד, אוכלים הרבה אוכל, והרבה פעמים את האוכל הכי מגרה, הכי מנחם, הכי מתוק, כדי להרגיש שיש טעם כלשהו לחיים, או איזושהי משמעות אולי מסתתרת שם, בתוך המתוקים או המאפים או הקורסונים, אין שם משמעות, אבל יש שם סם שמרגיע אותנו, קצת מערפל אותנו, כי הוא לוקח את המודעות מהרגש ומעביר אותה למערכת העיכול. כי כשהאוכל מתעכל, הגוף צריך מלוא תשומת לב, ואנרגיה לצורך העיכול. האוכל, אני לא יודע כמה אתם יודעים או אי פעם חשבתם כמה תשומת לב הוא לוקח מהגוף שלכם, מהתודעה שלכם. העיכול היא מערכת שלוקחת את עיקר האנרגיה בגוף. אומרים לנו, אתם בטח מכירים, המוח הוא צרכן האנרגיה העיקרי בגוף, המוח צריך דלק, המוח צריך סוכר. מערכת העיכול משקיעה הרבה יותר אנרגיה מהמוח שלנו ביום יום כדי לפרק אוכל, כדי לייצר אנזימים, כדי לשנע אותו, כדי לפרק אותו, להוציא אותו. המערכת הזאת מאוד צרכנית גדולה של אנרגיה. והמערכת הזאת, כשהאנרגיה הולכת אליה, זה בא על חשבון דברים אחרים. אתם יודעים, אחד המשפטים הנצחיים שמוכרים מתורות הבריאות הטבעית, זה שמוח על בטן מלאה לא אוהב לחשוב, או שכשהבטן מלאה המוח לא צלול, או לא מספיק חד, או שאנחנו על בטן מלאה, האנרגיה למוח פחות זורמת בצורה מיטבית. וכשהבטן מלאה אנחנו פחות חזקים, כי יש פחות דם שזורם לשרירים ופחות דם שזורם לחלקים אחרים שאולי היינו רוצים להשתמש בהם. כשהבטן מלאה זה טוב כדי להחזיר אנרגיה לגוף, אבל זה פחות טוב כדי להשתמש בה באותן שעות או באותה שעה שלאחר מכן.
ועל כן כשאנחנו הולכים לישון על בטן מלאה, אנחנו בעצם פוגעים בתהליכים מאוד בסיסיים בהתפתחות האנושית, הבסיסית, הרגשית שלנו. היכולת שלנו רגע ללכת לישון על בטן ריקה זאת הזדמנות לעשות עם עצמנו סוג של חשבון נפש, ממקום שהוא נקי, שהאנרגיה עוברת, זורמת, יכולה לעבור עיבוד אמיתי ועמוק אפילו. אבל כשהבטן שלנו מלאה, כולנו מכירים את התחושה הזאת, אנחנו נכנסים לא לאבד רגשות, אלא להיות מתוסכלים, נרגיש נפוחים, נרגיש מלאים, באי נוחות, עם קושי בהירדמות, יותר תסכול ומאבק מאשר התפתחות למידה לעיבוד. על כן השאלה, איזה סוג אנרגיה המזון אמור לתת לי בחיים, היא שאלה קריטית כדי לכוון את המודעות לאיך אנחנו רוצים לעבוד עם אוכל בחיים שלנו. האם אוכל הוא מקור להזנה או מקור לסימום? האם אוכל הוא מקור לאנרגיה או מקור להפך, לדכא אנרגיה? כי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם החיים והאנרגיה שלנו בחיים, שאנחנו אוכלים יותר מדי כדי לעייף את עצמנו. הרבה אנשים אוכלים כדי להתעייף, כדי להירדם, כדי לנוח, כדי לתת לעצמם איזושהי חוויה שאין לה שום קשר לבריאות או למימוש העצמי או להתפתחות האישית שלהם. ואני ממש מעודד אתכם להשתמש בשאלה הזאת כדי לבחון כל ארוחה פה בבית הבריאות, כי כאן התרגול הוא עוד יותר קל מבשגרה היומיומית. ואחר כך גם בשגרה היומיומית, איזו אנרגיה אנחנו מצפים לקבל מהארוחה הזאת שאנחנו יושבים לאכול? האם אני בכלל צריך את הארוחה הזאת, או שאני אוכל אותה רק כי הגישו אותה, או רק כי הגיעה השעה? האם אני באמת צריך את המזון הזה שאני בכיף יכול לוותר, כי אני מרגיש נפלא ומצוין בלי אוכל בבטן, ואני אפילו אחרי שעה בלי שאכלתי מרגיש עוד יותר טוב, כי ככל שהבטן מתרוקנת יותר ומסיימת את התהליכים העיקריים של העיכול, אני יותר אנרגטי, לא פחות. מתי מתחילה נפילה באנרגיה? כשבאמת עוברות 24 שעות או יותר מהרגע שאכלנו את הארוחה האחרונה. והסוכר יורד מאוד משמעותית, ואנחנו באמת מתחילים להרגיש סוג של עייפות. אבל העייפות הזאת לא מגיעה תוך שעתיים, לא תוך 4, לא תוך 6 ולא תוך 8. אם אכלתם ארוחת צהריים טובה, לרוב ארוחת הערב היא בונוס או פינוק. היא לא הכרחית באמת לצורך הבנייה והבריאות. על כן, כשאני אסכם ואגיד עוד כמה מילים על איזו אנרגיה אוכל יכול לשמש עבורנו, זה שכשאני מסתכל על אוכל בחיים האישיים שלי, אני מסתכל עליו ככלי להגשמת חלומות, ככלי כדי להיות במיטב שאני רק יכול, ולפעמים אני גם משתמש בו בכך שאני לא אוכל ממנו כדי להיות במיטבי. זאת אומרת, אני אשתמש באוכל כדי לתת את המילוי האנרגטי ההכרחי, כדי לתפקד ביממה הבאה בצורה המיטבית שאני יכול, כדי לממש את חיי, לא כדי לדכא את חיי. ותשימו לב איזה מקום אוכל ממלא בחיים שלכם, כדי אולי להצליח ולעשות שינוי, ולהשתמש בו בצורה שיותר מיטיבה עם החיים שלכם. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה שקשורה לאוכל, והיא אולי גם תשלים לכם חלק מהתמונה, והמונחים שאולי פעם שמעתם אותם, מנגנון שימור האנרגיה במוח שלנו, ומנגנון באופן כללי שימור האנרגיה בגוף. אדם שנכנס לצום, זה אחד הרגעים שגם נחקרו מדעית והצליחו להראות אותם בגרפים מאוד מרתקים, מה קורה לגוף של האדם בזמן שהוא צם. אז חילוף החומרים את הקצב, המוח צורך פחות אנרגיה, הלחץ דם יורד, הגוף באופן כללי פחות דורש אנרגיה, כי הוא מבין שאולי יעברו ימים ארוכים עד שימצא מזון, והוא צריך לחסוך אנרגיה כדי לא למות מרעב. אז זה מנגנון שימור האנרגיה בזמן צום, אבל בחיי היום-יום שלנו, הגוף כל הזמן מנסה לחסוך באנרגיה. למה? כי הגוף שלנו רוצה לשרוד ולחיות יותר שנים, ולתת לעצמו את האפשרות שבמצב חירום תהיה לו אנרגיה עודפת. דרך אגב, כל מי שיושב או יושבת כאן ויש לכם עודף משקל, של קילו, שניים, עשרה, עשרים או יותר, זה מכיוון שהגוף שלכם פועל ופעל לטובתכם עד היום. הוא מילא אתכם בעודף משקל כדי שביום שתגיע שנת בצורת, או ביום שבו לא יהיה מספיק מזון זמין לכם ולכולנו, אתם תשרדו, אתם האחרונים שתשרדו. ואולי גם אתם תחזיקו מספיק זמן עד שימצא מזון שוב. על כן עודף משקל זה מנגנון סופר בריא, סופר הישרדותי, סופר הגיוני, שהטבע יצר באופן ממוקד ורצוי. הבעיה היא שהיום רוב מי שסובל מעודף משקל לא חסר לו אוכל, וגם כנראה לא יחסר לו אוכל לעולם. אז העודף משקל הזה שהולך וגדל וגדל וגדל, הוא באוכריו של אותו אדם. כי הוא לא משמש אותו כמקרה חירום כשהוא יצטרך מתישהו בזמן הקרוב, הוא רק הולך ומצטבר עוד ועוד ועוד, ובדרך כלל גם לא יורד, רק ממשיך ועולה. ועודף משקל הזה גורם לנו לשלם מחירים מאוד גדולים. זה כמו בן אדם שתדמיינו עם המון המון כסף שלוקח את המיליון דולר שלו בשקלים וסוחב אותם בכיס או על הגב. הוא יתפרק יום אחד, כי הוא לוקח את כל הכובד משקל הזה על הגב שלו, הוא חייב איפשהו לשמור אותו במקום שהוא פחות מאמיס עליו, או באמת לשים אותו כאיזה מספר בחשבון בנק כדי שלא יישברו לו העצמות. ואותו דבר מזון, אנחנו אוכלים יותר מדי אוכל, אבל אנחנו אוגרים את האנרגיה הזאת בגוף שלנו, והיא לא משרתת אותנו, זה כמו המיליון שקלים, אין לנו מה לעשות איתם כשהם על הגב. אנחנו לא מבזבזים את הכל באותו יום כשאנחנו לוקחים אותם איתנו כסק או כמשקל. גם האוכל שאנחנו לא משתמשים בו באותו יום, והופך לעודף משקל, הוא בעיקר בזבזני באנרגיה, ומעודד חולי, שככל שיש לנו יותר עודף משקל, הסיכון שלנו לתחלואה הולך וגדל יותר ויותר. על כן, כשאנחנו מבינים את המנגנון הזה של שימור האנרגיה שמעודד עלייה במשקל, את מנגנון שימור האנרגיה שמעודד אותנו לבחור את המזונות הכי גרועים שיש לבריאות. אם פעם יצא לכם לחשוב למה רוב האנשים צורכים במקום תפוחים ותמרים, ממתקים וחטיפים. כי אלו המזונות שיש בהם את הכי הרבה אנרגיה זמינה, הכי מרוכזת, שמתפרקת הכי מהר, ובשביל המוח שלנו זה כמו הממתק המושלם. כי המוח רוצה כמה שיותר מהר אנרגיה, וכמה שיותר אנרגיה, כי מי יודע מתי תימצא הארוחה הבאה, מי יודע מתי נמצא עוד אוכל מתוק בהמשך החיים. אבל אם נחזור לדבר הקודם שציינתי, ונייצר עם עצמנו איזשהו חשבון נפש, דרך אגב, אני אישית גם ילד, נער שגדל הממתקים, ומתוקים, וכל הזבל האפשרי מהעולם של תעשיית המזון. ואני זוכר מה פתר לי הרבה מהבעיה, זה שיש לי את זה עד היום כתוב אפילו, איזשהו סשן פרטי שעשיתי עם עצמי, שבו כתבתי כמה אני מודה לכל המרשמלו וכל השוקולד וכל המתוקים והג'נים האלו והחטיפים והשטויות האחרות שאכלתי וגרמו לי לחורים ולסתימות בכל השיניים. אמרתי תודה. תודה, 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 אני מבין, נתתם לי הרבה עונג, נתתם לי הרבה רגעים יפים, אני מודה לכם, אבל מהיום הזה ואילך, אין לי בכם יותר צורך. אני בוחר אחר, אני בוחר במזון שנותן לי ערך שאתם לא יכולים לתת לי. וזה ערך של איזון, ערך של חיוניות, ערך של משמעות, ערך שכשאני אוכל את המזון הזה הספציפי, המאוזן והמזין, אני מרגיש שאני דרכו מתחבר לאדמה, דרכו אני מכבד את האדמה, דרכו אני מכבד את הגוף שלי, אני מזין את הנשמה שלי, כי המזון הזה נותן לי שלווה, המזון הזה נותן לי צלילות, המזון הזה נותן לי הזדמנות להתפתחות רוחנית והתפתחות אישית טובים יותר, מאשר כשאני אוכל את הזבל שמחליש אותי וממכר אותי ויוצר אצלי תלות ומחלות והרבה מאוד בעיות. ועל כן כשאני עשיתי את הסשן הזה ובעצם שחררתי כל מיני דברים שכבר לא רצויים בחיים שלי, כי איבדתי רגשית את הצורך שלי בממתקים, את הצורך שלי במאכלים אחרים, והבנתי שהצורך הזה הוא לא מספיק חשוב, הוא לא מספיק משמעותי, ואין לי שום בעיה למלא את הצרכים הגופניים שלי ממזונות שנותנים לי לא רק חומרי תזונה, אלא גם משמעות וערך עמוקים יותר. וכשעשיתי את השינוי הזה, מעד היום אני יכול להגיד לכם בצורה כנה וגם כמעט אפילו אבסולוטי, אף פעם לא עלה לי חשק, לא למתוקים ולא לקשקושים ולא למזונות זה, ומסיבה פשוטה שנתתי לתהליך הזה לעבור עיבוד רגשי עמוק, מאדם שצורך ג'אנק, מעשן קנאביס, שותה אלכוהול ועושה את כל השטויות וצופה בטלוויזיה ימים שלמים, פתאום כשהבנתי שהדברים האלו לא מקדמים אותי יותר לאן שאני רוצה להגיע, הם גם לא החיים שאני רוצה לחיות, אבל לא רק בהבנה השכלית, בעיבוד הרגשי, כשהתחלתי להבין איך האנרגיה של המוח שלי עובדת, שהמוח תמיד רוצה לראות טלוויזיה, שכל מה שבעצם עשיתי והרבה אנשים עושים, זה לעבוד עם המוח ההישרדותי והפרימיטיבי, שרוצה לראות טלוויזיה, לאכול הרבה ג'אנק,
לא להתאמץ, לא לסכן את החיים שלי בזמן שאני רץ, שוחה או קם מוקדם בבוקר, אלא רק להגן עליי, לעטוף אותי באיזה מעטפת של משי, של איזה מין כותנה כזאת, משהו מאוד מחבק ונעים, מבלי שאני אצטרך לצאת מאזור הנוחות שלי. וכשהבנתי שיציאה מאזור הנוחות היא החיים שאני רוצה, אלו החיים שאני מאחל לכם, בצורה הכי, אפשר להגיד, לא נעימה שאפשר. אני מאחל לכם חיים עם מינימום של נוחות, במובן שקשור להתפתחות האישית שלכם, לצמיחה שלכם, לכישורים שהתפתחו בחיים שלכם, לכל הדברים שהם החיים. זה כמו להגיד לעץ, תישאר באזור הנוחות שלך כל החיים. זה להגיד לו, תמות מחר בבוקר, או תישאר תקוע ותמות ממחלות עוד כמה שבועות או חודשים. דברים בטבע, במיוחד בני אנוש, מהתבוננותי בטבע, הם יצורים בהתפתחות מתמדת. כל כך הרבה אינפורמציה עוברת בתוכנו כל יום. כל כך הרבה פוטנציאל יש לנו לתת, ליצור, לייצר בעולם הזה, שאנחנו מרגישים, תקנו אותי אם אני טועה, מדי פעם אני גם מרגיש את זה, לעתים אפילו קרובות מדי, אני מרגיש סוג של חוטא או פושע בכך שאני לא מממש את הפוטנציאל שלי, או אפילו לא קרוב למימוש הפוטנציאל. אני אומר, איזה זכות יש לי כיצור שחי פה בזכות האדמה, בזכות אלוהים, בזכות השמיים, בזכות הגשם, בזכות המים, בזכות בעלי החיים, בזכות הדבורים, בזכות הפרפרים, בזכות ההורים, בזכות כולם, ומה אני חי פה כמו איזה סוג של, אתם יודעים, משהו שרק לוקח ולוקח ולוקח ולוקח, איפה מה שאני יכול לתת? הרבה פעמים אני מרגיש שכל מה שאני רוצה זה להחזיר בחזרה לטבע, לאנשים, את הטוב הזה שאני קיבלתי, את הזכות הזאת לחיות את החיים שלי. וכשאני מסתכל על החיים בצורה כזאת, ואני מבין שהמוח שלי מדכא אותי כדי לשמור עליי, לא כדי לפתח אותי, וכדי להתפתח אני צריך להבין שמנגנון שימור האנרגיה הוא מנגנון שמונע ממני להסתכן יותר מדי, אבל הרבה פעמים הוא גם מונע ממני פשוט מלחיות. אז אני יכול להתבונן ברגעים האלה שהמוח אומר לי, אולי בכל זאת נאכל ממתקים, אולי בכל זאת נאכל שטויות, אולי בכל זאת נשאר במיטה בבוקר. אני מבין שהמוח מרמה אותי, הוא עושה את זה לטובתי, הוא חושב שהוא עושה את זה לטובתי, אבל הוא בעצם פוגע בי. ואתם יודעים איפה למדתי את השיעור הזה הכי טוב בחיי? שבגיל 17 פחות או יותר הפכתי לטבעוני, והתחלתי להתחשף לתחום הבריאות, והתחלתי לצאת לטבע לימים שלמים עם שק שינה ואוהל, כי רציתי לנשום כוכבים, רציתי לאכול תאנים, רציתי לחוות מים, רציתי לחוות אדמה, רציתי להתבונן בעצמי, כי בזמן שאני הולך 20-30 קילומטר ביום, מצאתי בחיים שלי שאני עובר תהליכים רגשיים שבשום ספת פסיכולוג אי אפשר לעבור אותם. כשאתה הולך כל היום בטבע, ואתה בהתבוננות, בנשימה, במאמץ, בחוויות שאתה בעצם נוכח בהן מרגע לרגע, כי כשאתה הולך כל הזמן בטבע, אתה כל הזמן בתשומת לב, אתה הרבה יותר נוכח משאתה צופה בטלוויזיה, ואתה פסיבי, אתה רואה מדריך טיולים בטלוויזיה, מספר לך על מקומות בעולם, אתה פסיבי לחלוטין. כשאתה הולך אפילו בטבע פחות מרעיב מזה שבתוכניות הטלוויזיה, אתה נוכח. ואני זוכר שבגיל הזה, כשהתחלתי לצאת לכל מיני מסעות, ההורים שלי כל הזמן אמרו לי, אלירן, תראה, המצב הביטחוני לא משהו, בדיוק נגמרה מלחמת לבנון. אמרתי להם שאני נוסע לסיני, אוי ואבוי, סיני ופחד אלוהים, ויש זאבים, ויש תנים, והמים מזוהמים, והאוכל שאתה אוכל, איך אתה יודע שהוא מספיק, וכן הלאה, ומלא דאגות ומלא פחדים. והאמת שזה קרה גם כשעזבתי את בית ספר, אז הפחידו אותי שבלי בגרות, לאן תגיע בחיים, איך תתקדם, איך תלמד, איך יהיו לך כישורים, איך תשרוד את החיים בלי בגרות בתנ"ך או בלשון. אין דבר שאני יותר אוהב מלכתוב, לאו דווקא מה הייתי צריך בגרות בשביל ללמוד לכתוב. יש לי את הסגנון שלי, אולי גם אני עושה טעויות, אבל אני מאוד אוהב ללמוד לכתוב נכון, גם בלי הבגרות, אבל הפחידו והפחידו והפחידו. אין דבר יותר חכם מזה שעשיתי כנראה בחיי מלצאת מהמסגרת הזאת, כי כשיצאתי ממנה, לא רק שלא הפסקתי ללמוד, כל עוד הייתי במסגרת, ישנתי קנאביס ושתיתי אלכוהול וחייתי כמו נער סטנדרטי עם נערים ונערות סטנדרטיים. כשעזבתי את המסגרת, החברה שלי הפכה להיות חברה של אנשים יותר מבוגרים, אנשים שאני בוחר לבלות איתם והם לא תוצר לוואי של חבריי לכיתה. והתחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, פסיכולוגיה, ניהול, מדעי הצומח,
עוד כל מיני תחומים, אפילו סתם, בלי להוציא נקודות זכות מהלימודים, כי התעניין, פתאום הוואקום שנוצר בחיים יצר לי הזדמנות לגלות מה בא לי ללמוד בחיים. פתאום גיליתי שאני רוצה ללמוד פסיכולוגיה, וזה ריתק אותי. ואז גיליתי שאני רוצה ללמוד על המוח, כי זה ריתק אותי. ואז על הביולוגיה, ואז על רפואה, ואז על תזונה, ואז על ספורט, ואז על צמחים. ופתאום כל הדברים שהתעניינתי בהם הפכו להיות עיקר החיים שלי. מתלמיד עם אפסים ונכשלים בכל התעודות, עד לרמת סילקו אותי מבית ספר, החזירו אותי לבית ספר, לתלמיד מצטיין באוניברסיטה הפתוחה, או כן, לצורך העניין בקורסים שהספקתי לעשות, ואחר כך עוד המשכתי ולמדתי. כי נהניתי, והגשתי כל מבחן וכל עבודה, כי נהניתי, כי רציתי, כי הסתקרנתי, כי זה היה מה שרציתי לעשות בחיים שלי. אבל כן, אני חוזר למה שאמרתי קודם, תנסו לראות עם עצמכם איזה סוג אנרגיה אתם רוצים ליצור בחיים שלכם, ואיזה סוג חיים אתם רוצים לחיות, ומה מקדם אתכם לשם, ומה תוקע אתכם במקומות ההפוכים מזה, שלא מקדמים אתכם, שלא תומכים בכם, בחיים שאתם באמת רוצים לחיות, וכמה שאתם תהיו יותר כנים עם עצמכם, אתם תגלו לאן אתם באמת רוצים להגיע בחיים, או לאן אתם רוצים, איך אתם רוצים לחיות את החיים. והסיפור הזה על ההורים שלי ועל המוח הזה שלי ושלכם, כי המוח שלנו די דומה, הוא כל הזמן רוצה לשמור עלינו, כל הזמן רוצה לגונן עלינו, כל הזמן רוצה שלא נסתכן יותר מדי. ונכון, ההורים שלי צדקו, לצאת לטבע ולטייל זה פי מיליון יותר מסוכן מלשבת לראות טלוויזיה כשהם רואים אותי בבית והכל הכל רגוע ונינוח לכולם. אבל בזכות הטיולים האלו, בזכות העזיבה של בית ספר וההתמודדות הלא נוחה אולי בלימודים של האוניברסיטה הפתוחה וכן הלאה, התפתחתי והפכתי להיות האדם שאני היום. יצרתי אישיות שהיא אישיות שלי, היא אישיות שאני יצרתי וטיפחתי כפי שאני רציתי. אבל הדרך היחידה לעשות את זה היא לצאת מאזור הנוחות, היא להסכים לעשות את מה שאני יודע שאני רוצה, גם אם זה הדבר הכי לא נוח שיש, ולדעת להבין שכל פעם כשתרצו לעשות משהו חדש בחיים, המנגנון ההישרדותי הזה במוח שלכם ינסה בכל מאודו לעצור אתכם. אתם תרצו לבוא לשנות תזונה, המוח יגיד, עזבו, זה לא כדאי לכם. הוא ינסה להסביר לכם למה אפילו זה לא בריא לכם. למה טבעונות אולי לא בריאה, ולמה לאכול פעמיים ביום זה לא מספיק. המוח תמיד ינסה לספר לכם סיפורים, למה לאכול יותר זה טוב יותר, למה לאכול לפני השינה זה עדיף לכם, כדי לא להתמודד עם הרגשות הלא פשוטים שאתם חווים, ולמה לא לקום בבוקר לעשות ספורט, זה עדיף, כי במיטה יותר בטוח. אם תבינו את המוח שלכם, ותלמדו לייצר איתו שיח, אולי גם תצליחו ליצור שלום בית. שהמוח יבין, שאתם תבינו את הסיבות שהמוח מנסה להגן, אבל תדעו לעקוף אותן, ולהסביר לו שיותר חשוב לכם לחיות את החיים שאתם רוצים, מאשר לתת למוח שלכם להגן עליכם, לשמור עליכם, וכן הלאה וכן הלאה. אז לפני שאנחנו מסיימים, ממש בעוד כמה דקות, רוצה להגיד עוד כמה מילים ככה שיזכרו את המפגש, על משפט, כמה משפטים על הצבת יעדים בחיים שלנו, וההבדל בין תוצאות לבין דרך, שאנחנו הרבה מאיתנו פחות מקדשים ברוב המקרים, וכמה מילים על ליצור כישלונות יזומים בחיים שלנו, שזה משהו שבעיניי כבר בגן ילדים חייבים ללמד את הילדים, את הנערים ואת הנערות, להבין שכישלונות הם כלי ההתפתחות, לא כאיזה סיסמה ומנטרה, אלא בלי לטעות ולהיחשב, אדם לא יכול ליצור שורשים. עץ, צמח, שרוצים להשריש, חייבים התנגדות. אתם יודעים, פעם הייתי מגדל לבטים באופן קצת יותר מסחרי, וניסיתי כל מיני טריקים בשביל לגדל לבטים יותר ירוקים, יותר מתוקים, יותר טעימים. פעם גיליתי משהו נורא יפה על צמחים. ככל שאתה שם עליהם יותר משקל, הם יותר מתחזקים. צמח שזר, בתוך האדמה, אם תשימו אותו בעומק של סנטימטר, ישר יצא גיבול, רוח ראשונה, הגיבול הזה יישבר, הצמח ימות, כי הוא נורא צעיר וקטן. שימו אותו קצת יותר עמוק, או לפי גודל הזרע בעומק הרלוונטי, ככל שהוא יתאמץ יותר לצאת מהאדמה, הגבעול שלו יהיה חזק יותר. ככל שהוא צריך לדחוף יותר משקל, ככה העוצמה, העובי, יהיו גדולים יותר. אז כשגידלתי לבתים, הייתי שם עליהם אבנים, משטחים עם אבנים, עם משקל. הגבעולים היו נעשים פי 2-3 יותר עבים, יותר עסיסיים, יותר מתוקים, כי הצמח, מתוך ההתנגדות, היה בעצם מפתח או חוזקה גדולה יותר של הגבעול. ככה זה בנוי בטבע. רוח גורמת לעץ לפתח גמישות וחוזקה מסוימים. כשצמח פוגש מחלות מסוימות, הוא מפתח עמידויות לאותן מחלות. בני אדם לא שונים כל כך מצמחים, פוגשים וירוס, מפתחים עמידות וחיסוניות לאותו וירוס בפעם הבאה שנפגשו אותו. אותו דבר מערכת החיסון שלנו, לומדת חיידקים, אותו דבר כוח ההתנגדות פועל על השרירים והעצמות. הרבה אנשים שואלים אותי לאורך השנים, אלירן, תן לי תרופה לאוסטאופורוזיס, מחלת דלדול העצם. יש לי תרופה בשבילם, והיא לקפוץ על רגל אחת כל יום 10-20 פעמים כדי להפעיל עומס על העצמות. אם אתם לא תפעילו עומס על העצמות וכוח של התנגדות על העצמות, גם אם תשתו סידן עם קשית או תקבלו אותו, אתם יודעים, עם אינפוזיה לבריד, זה לא יאפשר לכם ליצור עצמות בריאות יותר. אנשים אומרים, איך, לא שואלים את זה, כי זאת שאלה אפילו די טיפשית, איך בונים שריר? מפעילים כוח של התנגדות על השריר. אז אנשים, כשהיום מדברים איתם על בניית שריר, שואלים איזה שייק חלבון אתה ממליץ? אין קשר לשייקים ולשריר. אם בן אדם אוכל מספיק אוכל, יש לו מספיק חלבון. אבל הבעיה היא זה לא לצרוך חלבון, הבעיה היא זה להפעיל את כוח ההתנגדות על השרירים, על העצמות ובחיים שלנו באופן כללי. אנחנו צריכים להכיר בכך שהתמודדות עם כישלונות היא התמודדות עם כוח ההתנגדות שבונה את השורשים שלנו, שמחזק אותנו, שבונה את יכולתנו אחר כך ללמוד מהטעויות, וכמו מערכת החיסון שלומדת וירוסים וחיידקים ודברים אחרים, זה מאפשר לנו ללמוד איזה מסלולים מכשילים אותנו, איזה מסלולים הם לא בדיוק נכונים לנו, איך לפרוץ דרך היצירתיות שלנו דרכים ושבילים חדשים כדי לממש את עצמנו בדרכים טובות יותר שמעולם לא דמיינו שאנחנו מסוגלים. אני יכול לספר על כל פרויקט שעשיתי בחיים, בכל תחום שהוא, שכל אלוהים שקיבלתי נתנו לי פשוט עוד הזדמנות לפתוח את הראש לעוד רעיונות חדשים שלא חשבתי קודם שהם בכלל רלוונטיים. ואני היום לא מצטער על אלוהים האלו, לא מצטער על כל מיני כישלונות וטעויות שנתנו לי אפשרות לפתח את כוח היצירתיות. על כן, הדבר אולי הכי גרוע בעיניי בתכונות האנשים שאני פוגש, בטח במערב, בטח בעולם שאנחנו חיים בו היום, שרוב האנשים חסרי ביטחון עצמי, מזייפים ביטחון עצמי, מזייפים מראה חיצוני, מנתחים את עצמם כדי לייצר מצג שווא חיצוני, מתאפרים, אלף דברים שאנשים עושים כדי לראות טוב בלי להרגיש טוב, זה שאנשים נורא מתקשים להגיד, טעיתי, פשוט טעיתי. כמה פעמים שמעתם את זה מאנשים? טעיתי, למדתי. כמה פעמים אמרתם את זה אתם לאחרים? טעיתי, אתם צודקים, למדתי. או נכשלתי פה בגדול, אבל איזה יופי שנכשלתי, כי מזה למדתי ככה וככה. אנחנו לא עושים את זה לעתים מספיק קרובות, או לפחות לא באינסטינקט הטבעי שלנו, כי להביע בכנות הודעה בכישלון או בטעות, זה ברגע הראשון גורם לנו להרגיש שאנחנו פחות טובים. ואחד הדברים הכי מסוכנים, עוד הפעם, במוח ההישרדותי שלנו, זה שחס וחלילה אף אחד מכם לא ידע שאני נכשלתי אי פעם, שבכלל המילה כישלון תהיה קשורה לשם שלי, אלירן, כישלון, מה פתאום? מעולם לא נכשלתי בכלום. או להגיד שאני טעיתי במשהו, זה להוריד את ערכי בעיניכם. אנחנו מאוד חוששים, כי אנחנו חוששים שאנשים יעריכו אותנו פחות. אנשים שכבר עברו כמה שלבי התפתחות בחיים יודעים שמי שדווקא לוקח אחריות על טעויות, מי שלומד מטעויות, אלה האנשים שאתה מחפש בחיים שלך. אלה האנשים שאתה רוצה סביבך כמו שמשות נדירות ביותר בעולם שאפשר ללמוד מהן. איך להתפתח, איך לגדול, איך להיות אדם טוב יותר מזה שהייתי לפני יום ולפני יומיים. על כן אחד הדברים שאני מעודד אנשים זה א', לכתוב ולהיערך לכל הכישלונות שבדרך. אתם הולכים לצאת מבית הבריאות ולא לקום כל בוקר, כנראה ב-100% מהזמן, ולאכול 100% מהזמן אוכל בריא, ולשמור על כל הכללים ועל כל העקרונות שחשובים לכם. זה הולך לקרות, עובדתית, תרצו כמה שתרצו להיאבק בזה, אתם הולכים להיחשב ולעשות טעויות, חלקן דביליות, חלקן מסיבות פחות דביליות, אבל אתם הולכים לעשות טעויות, תדעו את זה, תערכו לזה, ותתכוננו לאיך אתם הולכים להתמודד עם הטעויות האלה שהן יקרו. בבוקר הזה שאתם לא קמים, תקומו ותחליטו שאתם מפצים על זה קצת יותר מאוחר בהמשך היום. לא קמתי בבוקר, אז לא משנה מה, באותו יום אחר הצהריים אני הולך לעשות את האימון שלי, או לראות שקיעה, או ללכת לים, או ללכת למעיין. לא קמתי בבוקר, איך אני מגיב לזה בצורה שהיא מתקנת, או, או, או מוציאה את המיטב מהדבר הזה. כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה שבן אדם קם בבוקר, אוכל ארוחה לא בריאה, ואז במקום להגיד, טוב, לא אכלתי בריא עכשיו כתגובה, אני הולך להשקיע יותר בארוחת הערב שלי, או הולך מיד לעשות קניות של אוכל בריא, או מזמין מיד מבית הבריאות סתם באלף שקלים אוכל בריא, כדי לפצות על הארוחה הלא בריאה הזאת, או מה שזה לא יהיה. מה התגובה שאתם ביניכם לבין עצמכם חושבים שהיא הכי בריאה לטעויות, שגיאות או תקלות שמתרחשות בחיים שלכם? כי מה קורה להרבה אנשים? הם אוכלים ארוחה לא בריאה ואז אומרים, הנה, אני לא מספיק טוב, לא מספיק חזק, לא מספיק מסוגלת, לא מספיק עמידה. לא לוקחים אפילו אחריות על הטעות, אלא פשוט מבטרים לעצמם וחושבים שהם הטעות, ומזדהים עם הטעות כאילו היא האישיות שלהם. ואז הם ממשיכים ומדרדרים 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 במקום ללמוד מהטעות. רגע, למה אכלתי ארוחת בוקר לא בריאה היום? מה היה חסר לי היום? כי כמו שהרבה אנשים אומרים לי, אם אתם, אם האנשים היו יכולים לצאת מהבית, לקנות אוכל בית בריאותי כזה או דומה לו, מחוץ לבית, זה מה שהם היו אוכלים. אז מה היה חסר לי היום בבוקר שמנע ממני מלהכין לעצמי את ארוחת הבריאות? אולי לא השריתי את השיבולת שועל, אולי לא בישלתי יום קודם מספיק אוכל ובשביל להכין ארוחת בוקר הייתי צריך שעתיים לעבוד, ולא היו לי שעתיים, וידעתי שלא היו לי שעתיים. אז אני אישית, במקרים האלו דואג להכין בבוקר את האוכל אם אני יודע שאני חוזר היום בערב מאוד מאוחר הביתה, ואני לא רוצה שעה לבשל או חצי שעה עד שהאוכל יתבשל וכבר לאכול ב-12 בלילה, אז אני מכין בבוקר את האוכל, אני אפילו שם טיימר שיתחיל להתחמם בשעה שאני יודע שאני בערך חוזר הביתה, חוזר, אוכל, אני נערך בהתאם, אני לומד, ואת כל הדברים האלה למדתי רק מתוך ניסיון. כמה להנביט בשבוע, אני יום אחד בשבוע מנביט, יש לי לכל השבוע נבטותים, זרעים, מלאים באנרגיה, מלאים בחומרי תזונה, אבל איך למדתי איך לתכנן את הזמן? מטעויות. לא, יום אחד לא היה לי מספיק אוכל, יום אחד לא הייתי מספיק שבע, יום אחד אכלתי מלא אבטיחים, ראיתי שזה לא נותן לי אנרגיה טובה ובריאה, למדתי לאזן את זה עם מזונות אחרים. מכל טעות, מכל שגיאה, מכל כישלון, אפשר לצאת נשכרים, כי אלו הם החיים. אבל אנחנו חייבים להסכים לראות את החיים כפי שהם, ולא כפי שאולי אמרו לנו שהם צריכים להיות, או כפי שהיינו רוצים בדמיון שלנו שהם יהיו, אלא כמו שהם. חיים רצופי אתגר ורצופי כישלונות קטנים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אני יכול להגיד לכם יותר מזה, אחד הדברים שנהוג לעשות בעולם האנשים שעוברים תהליכי התפתחות אישית עם מנטורים וקואוצ'רים ובכל מיני פרויקטים של אנשים שרוצים למה שנקרא לגדול ולגדול בקצב מאוד מהיר, זה לתכנן את הכישלונות מראש. אני יודע, זה נשמע הזוי, אבל זה דבר שהרבה אנשים עושים אותו, ודרך אגב בעולם הספורט זה מאוד מקובל גם לעשות את זה, כי אתה צריך לדעת להכין את עצמך לכל המצבים שעשויים להתעורר. ודוגמה, אם אני רצתי מרתונים בעבר, הייתי צריך להתאמן בתנאים מאתגרים, כי נגיד המרתון טבריה הוא בשישי לינואר, יכול להיות יום גשום בטירוף, קפוא, יכול להיות יום חם, שמש כמו חורף ישראלי, חצי שרב, אם אני אתאמן רק בקיץ, אני אגיע ליום הקר הזה, אני לא אצליח, אני לא עמיד, אני לא יודע איך לרוץ ברוח, קצת גשם, אני אפילו לא יודע איזה מעיל, אני בכלל לא רגיל לרוץ עם בגדים, אני זהו, נכשלתי. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות הרבה פעמים, זה ליצור לעצמנו כל מיני כישלונות או שינויים בתנאים, כדי ללמוד איך להתמודד עם נסיבות שמשתנות. יום אחד לקום קצת יותר מאוחר ולראות במכוון איך זה מרגיש. ואיך אני ביום הזה שאפילו במכוון קמתי יותר מאוחר, אני הולך להוציא את המיטב. או יום אחד אני אוכל יותר מדי אוכל, הרבה יותר ממה שאני צריך ויודע שאני צריך. נכון, זה נשמע עזוי, אבל עדיף לעשות את זה מבחירה מודע, משזה יעשה מתוך חוסר בחירה, ואז לא נדע איך להתמודד עם זה. אז אני לומד איך להתמודד עם העומס הזה, אני רואה איך הוא משפיע עליי. אני מבין שזה דבר שהוא לא מיטיב איתי, מתוך בחירה ומודעות לפעולה הזאת. וכמובן, זה לא אומר שאני צריך לתת לעצמי סתירות ומה שנקרא להרוס לעצמי לגמרי את הבריאות כדי ללמוד, אבל כישלונות קטנים והתמודדויות קטנות כאלו נותנות לנו אפשרות ללמוד איך להתמודד בזמן אמת כשהנסיבות בחיים השתנו ונצטרך לדעת איך להתמודד איתן. ולסיכום, אנחנו בטח, ואני בטוח ששמעתם את זה לפחות פעם או יותר בחייכם, לא לשאוף לתוצאות, אלא ליהנות מהדרך. וזה באמת משפט מאוד מדובר ומוכר וידוע, והוא נשמע כמו איזה מנטרה של איזה בודהיסט או איש רוח מהמזרח, אבל מה לעשות, זה מין עובדת מציאות כזאת. אנשים ששואפים לתוצאות, לא יודע אם ראיתם את זה בחיים האישיים או סביבכם, הם אנשים שמגיעים לתוצאה ואז מה הם רוצים? עוד תוצאה ועוד תוצאה, הם לא מסתפקים, הם לא שבעי רצון. זה לא באמת שהתוצאות מביאות אותנו לקו סיום. התוצאה היא זמנית, היא נותנת איזה רגע של סיפוק זמני, אבל בסוף מה שמלווה אותנו רוב החיים, זאת לא התוצאה ש-20 שנה למדתי עסקים כדי להיות איש עסקים מצליח וזהו, סימן טבעי. אנחנו 20 שנה חיים דרך של התפתחות, להיות איש עסקים, להיות איש בריאות, להיות אדם טוב יותר, נעים יותר, מחנך, מורה, מה שזה לא יהיה. החיים הם הדרך להיות כל מיני דברים. הם לא התוצאות. התוצאות הם איזשהו רגע קצר טווח, זמני ביותר, שכשהתוצאות האלה חולפות, אנחנו מחפשים עוד ועוד ורודפים אחרי עוד ועוד תוצאות אחרות, כדי להשלים את החסך הזה שאנחנו מרגישים שבלי תוצאות אנחנו לא שווים כלום. אבל אדם שעבר איזשהו תהליך התפתחותי ומבין בינה לבין עצמו שהתוצאות הן לא העיקר בחיים, אלא הדרך. זה הפיתוח של כל הדברים הקטנים בחיים, הפרטים הקטנים בחיים, שבונים את האישיות שלנו, שבונים את הזהות שלנו, שבונים את ההרגלים היומיומיים העקביים שלנו. אלה החיים. החיים של אדם הם לא שהוא הפך להיות ראש ממשלה, זה כל הדרך לשם וכל הדרך בהיותו ראש ממשלה שהוא הולך לעשות, לא שהוא סימן וי על כך שהוא כבר ראש ממשלה, אלא מה הוא הולך לעשות עם הכוח הזה? איזה דרך אתם הולכים לחוות בחיים שלכם שלא רק ההתמקדות בתוצאות? כי אנשים שחיים את הדרך הם חיים במודעות לכל רגע ורגע, ולא רק כמו איזה טיל מונחה להשיג תוצאה בהתעלמות מוחלטת מכל ההשלכות שיש לתוצאות האלה בחיים שלהם. אדם שחי בדרך ואומר, אני רוצה להיות מיליונר, אבל בדרך הוא מגלה שהוא לא ישן בלילות, והוא לא אוכל טוב, הוא בסביבת אנשים, שאני רוצה להגיד רעים בהכרח, כי לא כל מי שמתעסק בלהיות מיליונר הוא אדם רע, אבל מתעסקים שם אולי בשחיתות, ומתעסקים שם אולי בלהתעשר על חשבון בעלי החיים והטבע, וכן הלאה וכן הלאה. האם זה שווה לי את המטרה הזאת? הדרך שווה את המטרה? ממש לא. ממש ממש לא, כנראה לי באופן אישי זה לא שווה, לא יודע מה איתכם, אבל תבדקו האם הדרך שאתם חיים את החיים שלכם שווה את התוצאות שאתם רוצים להשיג. אני די משוכנע שאם הדרך באה על חשבון הבריאות, המודעות, הרגשות והלב שלכם, היא לא שווה את זה. תוצאה מדהימה ככל שתהיה, כנראה לא שווה את זה. אבל אם יש לכם מטרה נעלית ביותר, יכול להיות שגם תסכימו לשלם מחירים מסוימים כדי להשיג אותה, ואז אתם באמת תדעו שהיא שווה את זה, ולא סתם עוד איזה מספר בבנק או עוד איזה מעמד חברתי יותר גבוה שתגיעו אליו, אבל חולים ומסכנים ומדוקאים ומנותקים, וכמו הרבה אנשים, כשאני אצא לפנסיה אני אקח חופש, כשאני זה אני אתחיל לעבוד על עצמי, כשאני אגדל, יגיע לגיל הזה והזה, אני אפסיק לעשן, אפסיק לשתות. לא צריך לחכות לא לגיל ולא לתוצאות, צריך היום לראות איך אנחנו יוצרים דרך חיים שככל שהשנים יעברו, הדרך תהיה אנחנו, האישיות שלנו, הטבע שלנו. תשאלו אותי היום, בא לך לאכול איתנו את הזה ואת הזה ואת הזה? לא, לא בא לי, לא בגלל שזה לא נתפס כמזון. אני מבין שזה מזון כזה או אחר שאפשר לאכול אותו, אבל הטבע שיצרתי בחיים שלי, האישיות שיצרתי, העקרונות של החיים שלי מנוגדים לחלוטין למזון ג'אנק, למזון מן החי, למזון שמשחית בריאות. וגם כשאני ברגעים קשים או ברגעים שאני ממש ממש במצב רגשי מעורער ובטלטלה מאוד גדולה, מכל סיבה שלא תהיה, אני לעולם לא אבגוד אני לא אבגוד בטבע שלי, לא אבגוד בדברים הבסיסיים ביותר בחיים שלי, כמו לאכול בעלי חיים, נגיד, שהתעללו בהם בתהליך הגידול, או תוצרי בעלי חיים, או כמו לאכול מזון שבשביל לגדל אותו ניצלו אנשים אחרים ופגעו בהם, או לאכול מזון שאני יודע שבתעשייה מוכרים אותו והוא גורם לחולי רב ולסבל רב, ולהורים שלנו ולדודים ולילדים לחלות במחלות קשות, חלקם מתים בגילאים צעירים, חלקם פשוט חיים חולים את החיים כי יש מישהו שמרוויח מזה על חשבון הבריאות שלהם. עבורי זה נוגד את העקרונות, וכשיצרתי את הדרך הזאת בחיים שלי, זה בעצם דרך שהחלטתי שאני חי לטובת העולם, לטובת האנשים, לטובת עצמי בין היתר, ביחד עם טובת כל השאר, ונורא קל לי לסרב למזונות או לתהליכים שמנוגדים. כשמישהו בא ואומר לאלירן, בוא תפתח איתנו תוסף תזונה כזה וכזה ונמכור ונהיה מיליונרים. מנוגד היום לדרך שלי, הטכנולוגיה, האופן שבו רוצים לייצר את המוצרים האלה, היא מאוד נחותה, מאוד לא נכונה, מאוד משווקת בצורה שקרית. גם אם אני אהיה מיליונר מזה, זה אולי לא שווה לי את הדרך, שאני אחיה בחוסר שלום פנימי עם עצמי, בידיעה שאני משקר ואפילו גורם להונאות כאלו ואחרות עבור אנשים, גם אם הם לא יפשטו מזה את הרגל, אני לא רוצה להיות שותף להונאה שכזאת. וככל שבן אדם מבין איזו דרך חיים הוא רוצה ליצור, הדרך הופכת להיות החיים, לא התוצאות ומי שהפכתי להיות. הדרך שלי להפיץ בריאות, לפני בית הבריאות, הרציתי 5 ימים בשבוע, היו לי קורסים בכל הארץ, עשיתי, הקמתי פרויקטים איפה שרק הסכימו, הקמתי בית בריאות, אני מתרכז בבית הבריאות, אבל אם לא היה בית בריאות, הייתי כנראה ממשיך להרצות עוד 5 ימים בשבוע בכל מיני מקומות, ומפתח עוד תוכניות לימודים, ומגיע למערכת החינוך, או לא יודע לאן. העיקר שאני חי את הדרך שלי. איפה שנותנים לי לבוא לידי ביטוי, תודה רבה. אבל אני את הדרך שלי חי לא לפי התוצאות, אלא לפי האמונה האישית שלי והחיבור האישי שלי לחיים. ואותו דבר אני מעודד אתכם לעשות. למצוא את הדרך שמתחברת ללב שלכם, שהיא הולכת יד ביד עם הנשמה שלכם, שהיא משמעותית לכם, שהיא מסקרנת אתכם, שהיא מרגשת אתכם. תחיו את הדרך הזאת, הבריאות תבוא יחד עם זה. ההקפדה על הבריאות תבוא ביחד עם זה. כי אדם שחי בחיבור ללב, לרוח, לנשמה, לייעוד שלו, הוא אדם שהרבה יותר בקלות קל לו לשמור על הבריאות שלו, כי יש לו סיבה מספיק טובה. כי אם אני חי את החיים לפי הייעוד שלי, אז מה זה לאכול בריא? מה זה לקום בבוקר בזמן לצאת לרוץ? הרי אני קם בבוקר לרוץ כי אני רוצה להיות היום במיטבי כדי לחיות את החיים המדהימים שאני חי. אני רוצה לאכול ארוחת ערב ולא בוקר, כי אני רוצה להיות בשיאי במהלך היום ולא להיות כבד משקל עם נפיחות ועם גזים ועם אוכל שאין לי בו צורך. כשאנחנו חיים את החיים שמעניינים אותנו, כשהדרך של החיים מעניינת, נורא קל להקפיד על בריאות שתומכת בחיים האלו. וכשחיים חיים שהם לא כאלו, מה הבעיה להזניח? מה הבעיה להשחית? מה הבעיה לפגוע? אנחנו רואים את זה על כל האנשים הקרובים אלינו, על עצמנו, ואנחנו רואים את זה על הטבע. כשאנשים רואים את החיים כמובן מאליו ולא מעריכים אותם מספיק, לא את עצמם, לא אחרים, נורא קל גם לפגוע באחרים, בעצמנו ובטבע שסביבנו. רק שנהפוך את דרך החיים שלנו לדרך של חיבור עצמי לטבע שלנו, לטבע שמחוץ לנו, לטבע של אחרים, הבריאות פשוט תהפוך להיות אנחנו, בכל מקום, בכל זמן, כמובן בשלב ההתפתחות שבו אנחנו נמצאים, ועוד נמשיך ונתפתח ונגדל, אבל אנחנו פשוט נהיה בדרך שנכונה לנו לחיים שאנחנו רוצים. אז אני מלא בתקווה ובייחולים שבית הבריאות יהיה עבורכם כגשר, כצעד, כאיזושהי פסיעה בדרך לכיוון חזרה הביתה, לבית הבריאות שבלב, שבנשמה, שברוח, שבגוף שלכם. שתמצאו את הבית בתוככם ושתמשיכו יחד איתו לכל מקום שתהיו ושתלמדו ליהנות מהדרך.
אמן.
תודה רבה לכם על ההקשבה. מאחל לנו המשך יום נפלא. אני אפגש עם כולכם באופן אישי בהמשך היום לפי שעות שרשומות על המחשב במסך שכאן או אצל אליס אם לא מוצאים בכיתה הסמוכה מספר 2. בשעה 3:30 יתקיים לנו מפגש משותף של הקבוצה, שזה יהיה מפגש שונה מעכשיו, זה יהיה מפגש שעוסק בשאלות שלכם בנושאי רפואה, בריאות, תזונה, כל מה שמעניין אתכם לשאול על בית הבריאות, על תזונת בית הבריאות, על מאכלים בריאים או לא בריאים, כל מה שתרצו אתם תשאלו, אני אתייחס כמה שאפשר לעומק ובהרחבה, אלה יהיו שעתיים עם השאלות שמעניינות אתכם, ולאחרן אני אמשיך להיפגש עם חלקכם אישית, ואני מקווה שתזכו ליום נהדר ונפלא, עם הרבה הרבה התפתחות. אז תודה רבה, ואחריי ענת תעביר לכם מפגש נעים ונחמד, אז קחו כמה דקות להתרעננות ותמשיכו לכם את היום.